טוב, אנחנו עובדים היום סוגיה חמה. אם באמצע השיעור בצורה ספונטנית מתפרץ כאן איזשהו ביקוד קטן, אז אני לא אופתע ולא אחס. תודה רבה, קץ ורקתם לפני הקמה. בית שם היה אומרים קלה כמות שהיא, ביתן אומרים קלה נעל החסודה. טוב, שאלה חמם לאט לאט אחרי שבועיים ש... אני לא רוצה להגיד לא עבדו, לא נפגשנו, אז נחמם את השבועים. מה שאלת הגמרא? למה הגמרא שואלת? מה זה כזאת כזה קלה? קסם הרקתם בלחם. אה, זה כאן שאלה. למה הגמרא שואלת קסם הרקתם בפני הקל? מה באמת השאלה? יש שתי אפשרויות. מה?
מה
שאומר, מה אומרים לפני? לא, מה שמתקן את הרושם, שהגמרא שואלת איזו צעדים עושים. שזה מה שכתוב. אני מצפים שהגמרא תגיד, שם היו אומרים, פיקוד הגוש, תל אומרים, הורה. אז מה שמתקן להסביר, שמרקדים זה מה אומרים. למה מה שאני מסביר ככה? זו תשובה, זה באמת לא אפשר. למרות שחשבתי, אבל זה מסתם, זה לא נכון. אולי יש עוד הרבה מרקדים ועם המינים. המינים שאומרים זה מה שכאילו מרקיד. אוקיי, זה לא נכון. טוב, אבל מה, אני שואל, מה הגמרה, בואו נשאל את זה כמו שהוא שואל בכית אדם. מה מפריע לגמרה של הגמרה שאלה? מה הגמרה רוצה לדעת? מה השאלה המתפשנית של הגמרה שאלה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא, מסתכלים בתשובה, יודעים הייתה השאלה. מה הנושא שעומד מאחורי התשובות? יש בעיה, כלומר בעיית האמת, מה שמפריד לבית שמי. איך נראה את זה קלה? יש בעיה בקלות, שלא כולם הם יפות. בגלל הגלות כמובן, כך כתוב בגמרא, קלות ישראל יפות, אין איזושהי גלות מכאבתן. זאת הסיבה שישראליות נראות יותר טוב אבל אפשר להגיד, זאת אפשר לדבר כי ישראל אתם כלום, יש כאן בעיה מה להגיד לפני הקלה לאור הרגישות המיוחדת מצד אחד שהיא מכוערת מצד שני שהיא קלה ואז בשם מי אומרים טוב, זה תלוי בתשובה של הראשונים עכשיו אומרים תגיד את האמת ואתם אומרים תגיד משהו כללי כזה לא כל כך מחייב אבל בכל זאת באותו אופן חיוב זה אפשרות אחת זה אפשרות מתוחמת אתה מסתכל את התשובה אתה יודע מה הייתה השאלה אנחנו עושים את זה כל הזמן כן, מה אפשרות האחרת? קיצר קלה מה התשובה הלמדנית? אבל זה שאלה איפה נמצא את התשובה אני אסביר מה השאלה הלמדנית? קיצר אתם תהיה קלה? אם היינו באמת פוסקאים, אז מבקשים גמרא שאומרת איך רוקדים לפני הקלה. אז כמובן היינו מתמודדים, אז לא שאלה בשביל הגמרא. אתה מתאר לעצמך שבבריסק ישבו ורחיים שאל, נו, ואיך רוקדים בשמחת תורה? איך רוקדים כן שאל את השאלה הזאת? אתה יודע איך רוקדים רק עד בשמחת תורה? הוא לא רק עד. רוקדים ככה קיבלתי מפי מורים, מפי מורו, מפי מורו, שרוקדים בשמחת תורה, כשכולם רקדו, הוא עמד על הבימה ולא נתן לאנשים לחתוך דרך הבימה. שזה אסור, כי שם נמצא את הקדושה, שם היו ספרי תורה, ואז הוא פשוט שמר על הבימה מההתפרצות שמחת יתר של המטפס שרקדו בבריסק. שם זה... אוקיי, אבל חזרה לשאלתנו. טוב, אני אשאל את השאלה. אולי זה לא שאלת הגמרא, אבל אני רוצה לשאול. באיזה חיוב, באיזה קיום, איך להגיד את זה, כלומר, אני הייתי בחיוב, אבל אולי שבל לא יהיה חיוב. באיזה עניין הלכתי מדובר כשעובדים לפני הקלה? איזה מצווה מקיימים, איזה חיוב מקיימים, איזה קיום מקיימים, איזה עניין מגשימים. למה, השאלה שאלה פשוטה יותר, בשביל אלו שהם לא, שהם לא בשנה ה', יש כמה צעירים. איזו מצווה יש בה? מה התשובה?
שמחה.
שמה? יש מצווה לשמח חתן וכלה? למה יש מצווה לשמח חתן וכלה מלבכים? למה אותי? בסדר, אבל למה צריך לשמח אותם? אני צריך לתת לו כסף, זה הפרח כמוך. חסד וכן הלאה. הכתב הכל השמחים. למה צריך לשמח אותו? למה לא לשמח אותי? אני מדוקה. אני קמתי הבוקר והסתכלתי החוצה, בליתי את מזג האוויר. עד לפני כמה שנים הייתי מדוקה כי אין שלם. היום אני מדוקה כי יש שלם. לא משנה, אני תמיד מדוקה. למה אתם לא צריכים לשמח אותי? מי אמר לכם בכלל שיש מצב לשמח אתם בקנה? טוב, תגידו את התשובה. מי אמר לכם שיש מצב לשמח אתם בקנה? איפה?
הכנסת
קלה,
לא
משלשות. הכנסת קלה זה לשמח אתם בקלה? הכנסת קלה, יש מישהו שדפק על הדלת שלי לפני שבוע. והיא אמרה, הכנסת קל. הוא לא התכוון שאני אתחיל לרקוד. הוא התכוון, היא צריכה בגדים, היא צריכה שטחן, אני אמר, היא צריכה, הוא התכוון שהוא צריך קשר, לא משנה מה הוא התכוון. אבל הוא לא התכוון שאני לרקוד. הכנסת קל זה מצווה, יש מצווה, טוב, אני אשאל שאלה אחרת. איזו מצווה זה נהיה? זה הכנסת קלה. זה בעצם אותו שאלה. הבנן תקנו שיש של הכנסת קלה, למה הם תקנו? אוקיי, אז חזרנו לשאלה, איזה חסד יש פה? אז לכן, אני חנמי, אני חושב שזה ודאי צודק, הכנסת קלה זה ודאי בריא חסד, לכן הכנסת קלה אצלי מצטער בזה שיש נבחית, שהיא תומה, ואף אחד לא רוצה להתחתן איתה, כי היא גם כמות שהיא. ולכן אנחנו צריכים לעזור לו להתחתן. איך עושים להתחתן? משמעים בשביל ניתוחה. זה הכנסת קלה, אני לא יודע אם זה הכנסת קלה, אבל זה חסד. אבל אנחנו צריכים לרקוד בפניה. טוב, מה התשובה בגמרא? בגמרא יש רמז לתשובה. אני לא התכוונתי על עצם הדקה הראשונה, אבל זה עיקר החידוש של השיעור. מתוך הגמרא, רק ברמז, למה רוקדים לפני הלאה? איפה זה כתוב? זה כתוב פעמיים בגמרא, אחד מפורש אבל לא פה, ולא על הדין הזה ממש, ואחד ברמז פה, אז אני אתחיל מהראשון. בסוף הגמרא יש דין של רבי יונתן, שהגמרא אומרת, ולטר את הקבוטה. אני מדגיש את זה כדי שתדעו, שולטר את הקבוטה, כי מישהו עלול לא נגיע לסוף הגמרא. שהוא אמר, מותר להסתכל בבני קלה כל שבעה. למרות שיש איסור להסתכל באישה, מותר להסתכל בבני קלה כל שבעה. וכתוב במאמר של העולם, כדי לחבבה על בעלה. אז יש איזשהו עניין, לכן אני שואל שבועילה עניין, לא יודע, זה מצווה, זה קיום, זה משהו, בסדר, יש משהו חיובי שכדי לחבבה על בעלה. יכול להיות שאתם לא מבינים את המציאות, לא מתאילו גם מבינים את המציאות, אבל לגמרה זה די פשוט, למה לא מסתכלים בפניו כדי לחבב אותה עליה? כלומר, הדינים כאן, קץ מרקדים לפני הקל, אתה אומרת, שמחת חתן וקלה. זה מאוד מעניין, שמחת חתן וקלה, הביטוי ששאלו בפיך זה חתן וקלה. כאן השאלה הייתה, קלה ולא חתן. זה כבר אומר שזה לא אותו דבר, צריכים לחשוב מה הדל ביניהם. אבל כל הגמרה הזאת עוסקת בקלה, והגמרה מסבירה בסוף, לגבי דין מסוים, זה כדי לחבבה על בעלה. יש איזושהי בעיה או איזשהו דבר, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו רוצים להגביר את מציאת חן של הקלה בעיני בעלה. עכשיו, במציאות זה ככה. בואו, אני לא נכנס לזה, יש כאן באמת מה לחשוב, אבל אנחנו מיום לבין את הגמרא, אבל לא דווקא לחשוב על שינויי תרבות בזמננו. אז קודם כל, עניין היסטורי, בסך הכל, לבעל יש את כל הכוח, כלומר, אם הוא יגרש אותה, בת הגמרא, זה אם היה לגירושין, אז הוא יגרש אותה, אם הוא לא יגרש אותה, אז לא יגרש אותה. אז מה זה אכפת אם היא אוהבת אותה או לא? העיקר שהוא יאהב אותה, כי אם הוא לא אוהב אותה, אז הוא יגרש אותה. אם הוא כן יאהב אותה, אז כן. אז אנחנו רוצים, אם רוצים לשפר את הקשר ביניהם, אז צריכים לעבוד עליו, כן? אז נכון שהוא מתחתן, אבל זה התחנה, אם הוא התחתן, הוא התחתן. בואו נגיד את האמת, בבחינת יודע שהשעת כאן אמרנו, הוא התחתן. אבל בסדר, זה רק התחלה. כן, אנחנו רוצים להעמיק את הקשר שביניהם. כלומר, מדובר כאן בעמקת השידוך. כדי, יש, אנחנו יודעים לחשוב שיש מצווה להשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאישה, זה אחרי שנתגלה ביניהם סכסוך. אז הוא אומר, זה לא נכון, צריכים, אם משקיעים בהתחלה, אז לא יהיה סכסוך אחר כך. אז דווקא בחתונה, שמתדבקים, מזדבקים, מתקרבים זה לזה, אז זה עושה רושם, ועושים רושם אז, זה יכול להשפיע להרבה זמן, אז צריכים לדאוג שהחתונה תהיה, שהיא תמצא חיים בינה. עכשיו, אגב, אני רואה זה בציאות הלכתית, בגלל העניין של מי מקדש את מי ומי מגרש את מי. ובאת, בוא נגיד את האמת, גם בזמננו גם בזמננו המודרניים, שאנחנו מאמינים מאוד בשוויון היחסים, לא רק חוקיים, אלא גם הרגשי וכן הלאה. בכל זאת, ובטח בתקופתם זה יותר, בכל זאת יש הבדל. אישה צריכה להשקיע למצוא חיים בעיני בעלה. אשתי לא טעה בצע, היא גם לא מקיימת את זה. אבל, וגם אני לא... אני לא עושה מאמצים הפוכים, אבל זה עובדה, כן, אישה מתאפרת כדי שהיא תהיה יפה בעיני בעלה, אבל נראה כמו שאתם נראים. זאת המציאות, כנראה שהוא לא צריך להשקיע כל כך הרבה. אז הגמרא באמת עובדת על זה, צריכים לדאוג שהחלה תמצא חן בעיני בעלה. יש הלכה יותר חמורה, כאן זה באיזה, זו הלכה, בסדר, מודדים על אנשים לרקוד, אישה אבלה. אדם עבל, אז הוא אסור בטיפוח הגוף. לא מסתפר, לא מתגלח, לא מתרחץ. אישה נשואה מותרת להתאפר, כדי שלא תתגנה על בעלה. אז זאת המצוות, בוא נקרא ככה, אני אומר את גמרא. בגמרא זה מאוד ברור. זה לא גזירת הכתוב, כן? זה היישום שחזל לערכים שהם מבינים. אני חושב הדבר הזה הוא לא לגמרי בטל גם היום, אז אתם צריכים להבין את זה, אני חושב שאתם יכולים להבין את זה. אבל בכל מקרה זה בדיוק נכון בזמנה, שאישה צריכה לדאוג, אם אישה תהיה מכוערת, אז הוא לא יאהב אותה. אין שום מחשבה אצל חז"ל, ואני חושב גם אצל סוקרטיס, שאדם צריך לקום מהר מאוד, שאשתו תראה אותו, אחרת הוא יתגנב בעיניה. א', הוא לא יתגנב, ובין, מה זה אכפת לי? היא תסבול והיא, והיא תתרגל. אז זה כתוב כאן לגבי להסתכל בקלה. עכשיו, אז אני רוצה ליישם את זה אחורה. אז כל הסוגיה עושה שזה, אנחנו דואגים שהיא תהיה יפה בעיניו. אז לכן, אם זה חסד, בסדר, שיהיה חסד. אבל מה החסד פה? זה לא הכנס לסקאלה במובן כזה לאפשר לו להתחתן. אולי זה המשך אותו דבר. שהחתונה תהיה יפה, שיהיה להם קשר טוב, אז צריכים לדאוג שהוא יאהב אותה מאוד. וסך הכל כמה הוא מכיר אותה, אז עכשיו הוא יכיר אותה, ומבט זה חשוב, ויופי זה חשוב, ולכן זה ישפיע. עכשיו אנחנו לא יכולים לייפות אותה, יש גבול למה שאפשר לעשות, מה שאפשר לעשות זה לייפות אותה פסיכולוגית. אם הוא חושב שהם, אם הוא חושב, זה ספרה מאוד מיוחדת של חז"ל, לא? זה נכון אבל, אם הוא חושב שאנחנו חושבים שהיא יפה, אז גם הוא יחשוב שהיא יפה. זה מה שכתוב בגמרא לגבי להסתכל. אז אני אומר, גם לרקוד, לא לרקוד, אלא לשיר את המילים שמופיעים עצם בית הלל. איפה זה כתוב בגמרא? לגבי קץ מרקדין ולא לגבי הסתכלות? זה כתוב בתשובה של בית הלל לבית שמאי. אז אתה יכול להבין ש... טוב, למה זה רק רמז? כי זה רק... הם רק הביאו דוגמה, למה מותר לשקר לפעמים? אבל אם אנחנו הולכים קצת קדימה, הם גם מסבירים את ההקשר. אדם לקח מקח, אדם לקח אישה, יש לודד אותו, האדם קנה מכונית, גם אחרי שהוא קנה את זה, יש לשבח, כי הוא ליבון או כפור, כן? אז אדם לקח אישה, בסדר, הוא החליט, אבל צריכים לודד אותו יותר, צריכים שההחלטה תהיה סופית, ואם זה סופית, אז גם אחר כך הוא לא יהיו משברים, אבל הוא ישרוד אותם, אז לכן ישבחנה או יגננה, הרי יומה ישבחנה, אם כבר, נכן, אולי אפשר להגיד לו, לא להתחתן איתה, אבל אחרי שהוא התחתן איתה, צריכים כל הזמן לחזק את זה. אז אני מניח שזה גם, זה רק רמז, כי זה בתוך איזושהי שיחה לגבי ההתר לשקר בכלל. אבל אני חושב שמשתמע, אפשר לדייק מזה, לא בהכרח, שגם שזאת הדין. ותדע לומר, אומרים מה שאני אומר לך להגיד, בגלל שיש מצווה לשבח מקח, כשאדם לוקח אותו כדי שהוא יהיה... כשאדם יש מצווה לשבח מקח, אולי מקח אין, אבל בקלה כן, כדי ש... כי אנחנו מעוניינים בשלום בית, אנחנו מעוניינים שידע קשר טוב, שיהיה זיווג טוב. כלומר, לכאורה, אני אומר, לפי מי שרוצה להתפקע איך הוא יכול, אני אומר, מתוך רמז פה ובמשפט מפורש, בהקשר טיפה אחרת, אחר כך, אני חושב שהמצווה שמדובר כאן, אז רציתי להגיד שאולי זאת השאלה של הגמרא. קץ מרקדין, תהיה קלה, זו שאלת הגמרא, זו שאלה שלי, כן? קץ מרקדין זה קיום בשידוך. יש מצווה לשדך בנות ישראל, יש מצווה לדאוג ש... יהיה כאן ניסויים וטובים, הטובים זה המשך. יש מצווה לשדך ויש מצווה שהשידוך יהיה טוב. מה המצווה לשדך אם הם יקרשו אחר כך? אז אני רוצה שיהיה שלום בין איש לבין אשתו, אז יש דרך. הדרך הוא מראש שיהיה להם חתונה יפה. מי שיש לו חתונה יפה, אז הוא גם יהיה לו, גם יהיה לו שידוך טוב, בעזרת השם, אולי כן, אולי לא, מקווים שכן. זה לכל רמה שמי הגמרא. עכשיו, זה מלא את השאלה עכשיו, אז עכשיו בואו נגדיר את החיובים האלה. בואו נקרא את הרמב״ם. שזה רק הרמב״ם. הרמב״ם כאן אומר דברים שאי אפשר להגיד שהם גמרות מפורשות. יש להם מקורות, אבל הם לא גמרות מפורשות. רמב״ם מאוד מפורסם, מאוד חשוב, כדאי תמיד לזכור אותו, לנבר הרבה הרבה סוגיות בש"ס. פרק י' הלכות אבן. מה זה עושה בהלכות אבן? כי לא היה לנו מקום אחר לכתוב את זה. אז הבילות זה חלק מהעניין. כן, אז בסוף הלכות אבן כותב הרמב״ם דין גמילות חסדים. פרק י' הלכה א', מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא המת, להכניס כלה, ללוות האורחים, להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללכת לפניו, לספוד, לחפור, לגבור, וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צורכיהם. ואלו, אני קורא את הסוף כדי להגיד את הבאות מהר, אחר כך נחזור לענייננו. ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הם בכלל אף אחד כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. מה פשט המשפט האחרון? אף על פי שכל המצוות אלו מדבריהם, הרי הם בכלל אף אחד כמוך. זה דאורייתא דרבנן, ניחום אבלים, זה דאורייתא דרבנן. יש קיום דאורייתא ו... מה חיוב? זה אין חיוב מדאורייתא. אם זה בחרת הרי כמוך, נכון. אלף הוא אומר, הקיום הוא דאורייתא. אתה מקבל בדאורייתא. אבל זה לא נכון שהוא אומר שהקיום הוא דאורייתא והחיוב דאורייתא. אתה מבין בדאורייתא, אתה לא חייב לקיום
דאורייתא.
כן, אז מילות חסדים אין לו הגדרת מעשה. חסדים, אני נכנס לשיעור ואני רואה שאתם קרים, אז אני מחייך, אז אני מחייך, אז גם כן קיימתי גמילות חסדים מדאורייתא. ואני רואה לך כמוך, כל מה שרוצה שאדם יעשה לו, הוא יצריך לעשות לאחרים. מי אמר את זה? נניח שזה הלל הזקן, פחות או יותר. זה מעניין שהרמב״ם הלל אמר את זה בידוע, בלשון שלילי, והרמב״ם תנים את זה בלשון חיובי, שזה לרמב״ם זה היה אולי פחות רגיש, בעלי התוספות מן הסתם זה היה תיקון מאוד מאוד רגיש, כי מי עשה את זה בני הרמב״ם? לא לא משהו. יש איזו היסטוריה יהודית בעייתית. בכל מקרה, אז זה לא רק שיש קיום דאורייתא. יש גם חיוב דאורייתא, אבל החיוב דאורייתא הוא מצווה כללית, והרמב״ם אומר שחז"ל כאן הפכו את המעשה שנקרא ניחום אבלים למעשה מצווה מדרבנן. זה רמב״ם מאוד חשוב. אפשר לחשוב על עוד דוגמאות, אבל זו דוגמה בולטת ביותר, שיש כמה מצוות בתורה שהן כלליות, אין להם תכנים מוגדרים. צריכים להיות טובים, צריכים להיות דלי חסד, צריכים לחייך, צריכים להסית לטוב הישר, זה גם מצוות עסק. וקדושים תהיו, זה גם מצוות עסק, עוד יותר כללי. כן? אז באיזשהו מקום הרמב"ם מפסיק לנות מצוות כלליות, אם יש להם הגדרות בדיורייתא ספציפיות, שורש א', שורש א' נגד בספר המצוות. אז המצווה מראית בלוקח, אז הרמב״ם לא יודע, כן. אבל ושמרת את כל חוקותיו וכל מצוותיו וכל חוקיו, הרמב״ם אומר זה לא מצוות עשה, כי זה לא אומר כלום, זה אומר להתפקד מצוות אחרות. אבל יש מצוות שהן לא מוגדרות על ידי התורה, כל אחד צריך להבין מה לעשות, ויש מיליון מקרים, אין באמת דברים. חז"ל החליטו לעזור לנו על ידי זה שמגדירים דברים מסוימים. הדברים שהם לא הגדירו נשארים חיובים. זה לא שמדרבנן אני לא חייב לעזור לסכנה לחצות את הכביש. אני כן חייב, אבל אין מצווה שנקרא חציית הכביש. מהי נפקמינה? לא יודע אם יש נפקמינה. יכול להיות, מהי נפקמינה באמת?
אביב השמיים, איזה גודל הוא?
כן, לא יודע. יהיה נפקמינה לגבי גמרות, כמו גמרא שעוד מעט אנחנו הולכים ללמוד, האם א' דוחה את ב'. אז בדברים כלליים, אז זה יותר קשה אפילו לשאת דמעה כזאת, ויכול להיות שדבר קונקרטי תמיד ידחה, אני לא יודע, אולי תמיד ידחה דבר כללי. אז חז"ל מגדירים שיש מצווה ספציפית מבוקר, ואני היום הולך לקיים מצוות ניחום אבלים, מצוות הכנסת אורחים. זה סוף הרב, זה רב מאוד חשוב. יש דרבנן שמגדיר דאורייתא. הוא ממש מגדיר, הוא נותן למייסה הגדרה של מייסה מצווה. בסדר, עכשיו לגבינו. הרמה מזכיר כאן כמה דברים שקשורים לחתונות, כן? לזיווג של ישראל. הוא הזכיר את זה בשני מקומות שונים, וכיוון שבשני מקומות שונים, אז אין ספק של שני דברים. חלק מדברים כאן, והרמב"ם שלי יש נקודות. אבל אני לא סומך על הנקודות. לדוגמה, הרמב"ם אומר, לגבי קבורה, להתעסק בכל צורכי הקבורה, טוב נקודה, לסת על הכתף, נקודה, ללך לפניו, לספוט ולחפור ולקבור. ויש שם, הרמב"ם שלי, אז יש שם אחד, שתיים, יש... לפי הנקודות יש שלושה סעיפים. כמה סעיפים באמת יש פה? ברור לי שהניקוד הוא לא נכון. יש כאן רק סעיף אחד. זה להתעסק בכל צורכי קבורה, שזה נעשית על הכתב, דרך פניו, לספור, לחפור ולקבור, ועוד כמה דברים. זה רק דבר אחד. ואין לי סיבה לא ללמוד ככה, אם היה לי ספרה, כן, אבל הם באמת רצופים, אז השאלה איפה הניקוד נמצא. אבל אם זה מחולק עם הפסק, אז לכל הרמה וכל, לכן זה חשוב אבות. כל הרשימה הזאת, לא אני נותן דוגמאות. אלה הם הדברים שהם מצוות עשה של דבריהם. כלומר, החזל הגדירו אותם כמעשים. וגם לי זה, כולם היו כלולים בדבר אחד. אז מדרבנן יש כאן קיומים שונים. אם יש כאן קיומים שונים, אז אני צריך עכשיו לספור כמה קיומים יש כאן. מה כתוב לגבי חתנים וקלות וכן הלאה? אז כתוב, דבר הרביעי זה, הוא להכניס הקלה. לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא ימי ולהכניס הקלה. אחר כך ללוות האורחים ולהתעסק בכל ענייני הקבורה. ואז כתוב בכן לשמח הקלה והחתן. אז ברמב"ם יש שתי מצוות מדבריהם. אחד זה הכנסת קלה, והשני זה לשמח חתן וקלה. לכן היה מקום טוב מאוד לשאלה שלי. עכשיו אני חוזר לשאול את השאלה. מצוות או עניין לרקוד לפני הקלה ולהגיד לה כל הכבוד שהיא. זה קיום לפי הרמב"ם בהכנסת קלה או בלשמח חתן וקלה. מה התשובה? מה? לשמח חתן וקלה. אז לפי מה שאני אמרתי זה להכניס קלה פה. עכשיו צריך לדעת מה, עכשיו שאל שאלה אחרת. מה הרמב"ם רוצה כאן? מה ההבדל בין הכנסת קלה לבין לשמח חתן וקלה? זה שתי מצוות ברמב"ם. אז תסבירו לי, מה פירוש של הכנסת קלה? אחר כך זה ביטוי שכולנו מכירים, שומעים אותו כל הזמן. אני דאגתי לשאול את בר אילן כמה פעמים זה מופיע בש"ס. לא הרבה. מופיע שלוש, זוכר נכון? מופיע שלוש פעמים. ואי אפשר לדייק מה ההגדרה שלו. מה זה הכנסת קלה? אז מה שאני רוצה להציע, זה כמעט קופץ מהדעת כבר, שלשמח חתן וקלה, לשמח. הכנסת קלה זה גמילות חסדים פשוטה, זה כמו לקבור את המת, שבמילה אחר כך, או ניחום אבלים, או ביקור חולים, כן? יש אדם שהוא נבח, צורה זאת או אחרת, ועוזרים לו. ועוזרים לו, חזר נתנו לזה אופי מסוים. הכנת קלה זה לעזור וקלה להתחתן. עכשיו, למה זה הכנסת קלה ולא הכנסת חתן? זאת המציאות הנורמלית, כן? לחתנים יש כסף, כן? בסיבה פשוטה מאוד. חתנים עובדים. הם גברים, אז הם עובדים. לקלות אין כסף. זאת המציאות, זה פשוט בלי אדם. זה גם נכון. זה גם נכון, עד לפני, גם נכון היום, אבל בוא נגיד ככה, עד לפני מי השם זה בטח היה נכון. דואגים לקלה, לא צריך לדאוג לחתנים, שידאג לעצמו, שילך, יבוא, קצת, יהיה לו כסף, יקנה קלה ויהיה בסדר. הקלה, מישהו צריך לדאוג לה. יש מצווה על אבות, לדאוג לבנותיהן, להתחתן. אין מצווה על אבא לחתן את בנו. אין צורך, הוא גבר. ימצא קלה, יקנה אחד, מה?
להזכיר אישה.
מה? כן, זה בגלל שהוא אבא, לא בגלל שהוא זה. אבל בבנות, מישהו צריך לדאוג להן. אם היא יתומה, אז היא באמת עבודה. אז היא באמת עבודה, לא אף אחד. זה סיפור חוזר על עצמו במשך אלפי שנה. אתה תפתח ספר זיכרונות של חכמים, היום יש כל מיני ביוגרפיות, כל מיני סיפורי רכילות על הגדולים. אז תמיד יש שם עשר סיפורים של קלות, לא של חתנים. הפסק המפורסם של הרמ"א, מה לעשות ביתומה שמצא שידוך רק בערב שבת, וזה עוד מעט זה שווה, אתם צריכים לחדוש אותה, ועדיין מתרחים על כמה כסף יעסקו בשבילה, כי הוא לא רוצה להתחתן איתה, סכום עושים עוד כסף. יתומה מתחתנת רק אם עושים הרבה כסף. חתנים לא צריכים כסף להתחתן, הם רק צריכים די מאוד טוב, שיהיו חזקים ויש להם תקווה. עוד מעט הוא יהיה הייטק, הוא יהיה איזשהו מיליונר. אז הכסף הזה תקלה, ודאי שמצוות, לא חסדים, יש לך חתן נבח, גם אותו צריכים לעזור, אין ספק. אבל זה נקרא הכנסת קלה. המצווה היא מעשית, כלומר כספית, זה צדוק, בקיצור, הכנסת קלה זה סוג של צדוק, סוג מסוים של צדוק. ואז משמח חתן וקלה, אז שם אין, זה לא בעיה כזאת, זה משמח חתן וקלה. עכשיו, אבל בכל זאת, אם כבר, אז ברמב"ם, מהי מצוות שמחת חתן וקלה? עכשיו, אנחנו למדנו בדף ד' שיש דבר שנקרא שמחה. שזה דוחה הבילות, לא דוחה הבילות, כי מה קורה כשהחתן מת אביו של חתן ואימא של כלה בזמן החופה, לפני החופה, אחרי החופה, כן? אז מה עושים? כל הסוגיה שם הייתה מבוססת על כך, שיש מצווה מדרבנן בכל הראשונים, חוץ מכל אחד יש שם קובצת, שמה שזה דיורייתא, אבל בכל הראשונים יש מצווה דרבנן לסמוך. מי צריך לסמוך? הסוגיה שם, החתן. החתן יש דין לסמוך, זה רקל דילי. זה מאוד מוגדר שם בסוגיה. השאלה היא מה קורה, הראשונים, הרמב"ן שאל מה קורה כשאדם מת לומד בחול המועד, מה קורה כשמת לומד בשבוע של סבב ברכות, כי זה רגל דילי, הוא שמח שבעת ימים כמו שאני שמח שבעת ימים בפסח, אוקיי? זה לא מצווה, אז בוא נניח שגם הקלה, למרות ש... אוקיי, אפשר אולי אפילו להפיך מסוגיה, זה גם סביר. חתן וקלה שמחים באירוע, ברגע שלהם, זה מדרבנן. וגם זה בסדר. אבל זה לא נקרא, אז למה אני צריך לשמח? הם חייבים לסמוך. יש לו סיבה, זה רגע דילי, זה לא רגע דילי. אז רגע דילי, הוא שמח. אני הולך לעבודה, כמובן. שמחת חתן וקלה, לכן הוא נשאר בבית, ולכן הוא לא מתאבל אם הוא מת לא מת... רק אחרי שהוא התחתן, רק יעשה שבעה אחר כך וכן הלאה, מה זה משנה לי? למה אני צריך לשמח אותם? אז משמח, אז צריכים להסביר מה זה המצווה שהרמב"ם כאן, הרמב"ם ממציא אותו. אני מסתם ממצא איזה מקום, לא יודע מה המקום, מה זה המצווה, מה האופי שלו? לשמח חתן וכלה. אז הייתי יכול להסביר, אז תלוי, למה יש מצווה לשמח חתן וכלה? קודם כל בוא נניח ככה. הם שמחים. למה צריך לשמח אותם? אם יש חתן ורלה שמדוקאים, אז אולי צריכים לשמח אותם, אבל... לא, לשמח אותם בקלה. אני הולך לשבע ברכס, ואני שר שירים איתם, ואוכל איתם, ומספר להם סיפורים, ואומר איזו דרשה יפה. איזו מצווה אני מקיים? לשמח אותם בקלה. מה המצווה פה? אז קודם כל ברמב"ם, אם יש מצווה כזאת זה אלף. ב', אני יודע מה הרמב"ם חושב. איזה סוג מצווה זאת לפי הרמב"ם? גמילות חסדים, הוא מביא את זה שם, אלו הם גמילות חסדים שאין להם שיהיו. אז גמילות חסדים צריך להיות גמילות חסד, עוזרים למישהו. יכול להיות, אז זה לא מה שתיארתי לפני כן. זה שחתן שמח אחרי חתונתו, זה לא גמילות חסד. זה כמו מצוות שמחה בסוכות. אני שמח בסוכות, כי זה סוכות. והוא שמח, אירוע פרטי, אבל התורה או חז"ל, אחד מהם חושב שזה תגובה ראויה. כן, מה זה מצווה? יש דברים שזה ראוי לעשות, ראוי להתאבל כשמישהו מת. זה מצווה מן התורה. לפי הרמב"ם, לפי הריף, כמקור ראשונים, נגד התוספות. הרבה ראשים סוברים, זה מצווה מן התורה להתאבל. למה? אני לא רוצה להתאבל. למה התורה מעניין להתאבל? כי יש בתורה מצוות שצריכים להתנהג כמו שצריכים להתנהג, וזה ראוי להיות עצוב כשיהודי מת שהוא קרוב אליך. אז ראוי להיות שמח כשהתחתנת, ולכן זו גם מצווה. במקרה זה רק מצווה לרבנן, התורה פחות עכשיו. לא רוצה לסמוך, לא צריך. אבל חז"ל חושבים שאדם צריך להיות נורמלי, הוא צריך להתנהג כמו שצריך. התחתנת, תשמח. לא רוצה, תשמח בכל זאת. אוקיי, יש מצווה כאלה. אבל זה לא גמילות חסד. הוא לא גומר חסד עם אף אחד, לא עם אשתו ולא עם עצמו. מישהו רוצה לעמוד על הראש ולהגיד שהסיבה שהחתן צריך לסמוך זה כדי שאשתו לא תחשוב שהוא עצוב, והיא צריכה לסמוך כדי שהוא לא יחשוב עצוב. בסדר, שמעתי. זה אפילו לא שמיניה, זה 16. אדם צריך לסמוך, הוא צריך לסמוך. כן? זה לא קשור למישהו אחר. אבל ברמב"ם כתוב לשמח חתן וכלה, זה מצוות גמילות חסדים. אז לולי הרמב״ם, נגיד, נשים אותנו בצד, אם זה לא היה מופיע בהלכות אבלות, אלא היה מופיע רק ב... אם זה לא בהלכות אבלות, איפה זה מופיע ברמב״ם? איפה עוד? אני מחפש, לא ידעתי שצריכים לחפש בהלכות אבל על שמחת קטן וקלה, זה לא נראה סביר, אני לא זוכר את הרמב״ם בפה. אז אני לא רוצה לחפש, אני יודע שאין ברמב״ם דבר שנקרא הלכות נישואים. אז איפה אני אמצא ברמב״ם דין של שמחת קטן וקלה? זה לא נמצא בישות, מיד נקרא הלכות אישות, אבל זה לא נמצא. יש, הדגשנו את זה בזמנו, בהלכות אישות יש הלכה שלישית. סך הכל ברמב״ם יש שלוש הלכות. הכנסת קלה, וסי חתן וקלה. הלכות אישות, קראנו את זה פעם, כמפיוד הלכה י' ג', יש מצוות שמחה, שזה מצווה על החתן לשמח את אשתו. זה מצווה אחרת. אכן, הוא צריך לשמח את אשתו. היא לא צריכה לשמח אותו, הוא צריך לשמח אותה. רמב״ם פרק עוד, מיד נראה, הוכחה שזה מצווה נפרדת. וכי, הלך י' ב', וכן תקנו חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח אימה שבעת ימים. אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן בשוק, אלא אוכל ושוטה ושמח. פשר בחור, פשר אלמן, אם הייתה בעולה אי פחות בדימו ימים. שכן חכמים היא לבנות ישראל, זה מפורש, תקנת חכמים היא לבנות ישראל, שיהיה שמח עם הבעולה דימו ימים בין בחור בין אלמנה. כן? אז זה מצווה על החתן לשמח לשתו, זה כתוב, זה תקנה לבנות ישראל, שמישהו לא יישא אותה וילך לעבודה ביום הבא. ויש כאן הגדרה, מה זה? זה לא הולך לעבודה ולא לטייל, אלא להישאר איתה, אוכל, לתת לצום. זה, זאת המצווה. עכשיו, איך אני יודע שזה מצווה נפרדת? זה לא מצווה שמחת חתן. חתן צריך לשמוח וחתן צריך לשמח. נאחד אותם? ברור שלא. למה לא? בימים, זה גם הגדרה אחרת. כמה המצווה הזאת היא? לבעולה גמל ולבתולה זין. מצוות שמחת קטן. זה שהקטן אחרי שהוא מתקטן יש לו שבע ברכות. כמה ימים זה?
שבע
או שבע או אחד, לא גמל. והאחד הוא, אם הוא אלמן והיא אלמנה זה אחד, אם אחד מהם היא בתולה או בחור, אז זה שבעת ימים. כלומר, בחתונה הראשונה אדם חייב בשמחת שבעת ימים, לכן מספיק אחד מהם. אם אחד מהם הוא פעם ראשונה, אז יש כאן הרבה שמחה. אם שניהם פעם שנייה, אז רק יום אחד. כאן זה או גימו. או זין, והכל תלוי בה. אז ההגדרה היא פשוט, נפקמין על ההלכה. זה פשוט, יש ימים, אתה מסמך אותה שלושה ימים, ואתה עושה שבע ברכות שבעת ימים. איפה נמצא ברמב״ם הדין שאדם צריך לסמוך שבעת ימים? מהסתם זה ברכות הבידות בגלל אותו גמרא שלמדנו כשקורא, אבל איפה זה נמצא? למדנו את זה כאן הרצאה אז. מה הביטוי הלכתי לזה שאדם שמח שבעת ימים אחרי חתונתו, חוץ מדחיית אבלות?
הלכות ברכות.
הלכות ברכות, הלכות ברכת המזון. מתי מברכים? שבע ברכות. וזה נמצא בהלכות, כן, זה נמצא בהלכות ברכות. קראנו את זה אז פרק ברכות ברכות, אז ברמב"ם אומר שאם מישהו בא, אבל עכשיו מה עוד כתוב שם? דווקא בשיטת הרמב"ם, החתן שמח שבעת ימים, כן, שבעת ימים מחתונתו, אז אומרים ברכה מיוחדת כשהוא אוכל. והדין של פנים חדשות ברמב"ם, מה ההגדרה של פנים חדשות ברמב"ם? אנחנו עושים קצת חזור היום עדיין, כי אנחנו מתחילים כתובות בפה. רק בשיעור הבא, אז אנחנו היום במצב הביניים. מה ההגדרה של פנים חדשות ברמב״ם? בא מישהו שלא בירך בחתונה, אז מברכים בשבילו. אז לכאורה, בשבילו, כתוב ש... אז השבע ברכות המיוחד בשביל פנים חדשות, זה קיום בשביל מי שעוד לא אמר אותם. כלומר, זה קיום מדין שמחה, אבל זה שמחה של האורח. והעורך משתתף בשמחה ידי זה שהוא עכשיו מברך, כי הוא עוד לא בירך. אז רואים שם שיש חיוב על העולם לשמוח ביחד עם החתן. איך תסבירו את זה? אם לא בסטטוס ברכות הבילות? איך תסביר את זה? למה אם אני קופץ לבקר את החבר שלי שהתחתן השבוע, אז יש דין שאני מברך שהשמחה במונו, שאני מברך אשר ברך ששון ושמחה? למה?
למפגש עם האישות.
כן, כלומר, אנחנו משתתפים בשמחתו. זה לא כזה פנטסטי. החובה הוא באמת עליו. אני לא חייב לסמוך. מי זה אני? כל פעם שיש שמחה, אני יודע שהרב אמר את זה בחופה, אבל זה לא זה גם האמת. כל פעם שחתן מתחתן עם קלה, אז עם ישראל צריך לסמוך. אבל בדין זה לא נכון. כן, זה נכון שלא עוברים תחת. אבל זאת השמחה, זה לא
החמחה.
ברור, כן. אז אביסו לא שמח כבר שפתה מקלה, אלא מה? אם הוא שמח, אז מי שנמצא אצלו צריך לשמח איתו. כן, השמחה שלו כולל גם אחרים. אם יש לאדם שמחה, אז אם אתה לא שם, אתה לא שם, אתה כן שם, אתה כן שם. זה לפי הרמב״ם, זה באמת סביר. זוכרים את מה שתוספות אומר, שפעלו חדשות, רק מי שגורם לך לשמוח יותר. אבל זו שיטה אחרת באמת. אבל נניח, לפי הרמב"ם הוכחנו שמצוות שמחת שבעת ימים זה לא רק החתן והכלה, אלא זה גם אנשים אחרים, אבל זה לא, זה כן רק חתן וכלה. אבל בשמחתם, מי שבא אצלם, יש לו חובה לא כדי להוסיף לשמחתם, אלא הוא שמח, אדם, יש לו חובה לברך, יש לו חובה, הוא לפני כן לא היה לו, הוא לא היה קשור. אנחנו מברכים, הברכה הזאת היא ברכה, אני אומר מה שם הברכות עכשיו. הברכה היא ברכת תגובה. אבל תגובה למה? תגובה לשמחה, כן? אז אם יש רעמים, מברכים שכוחו גבוה אותם לעולם. אם אין רעמים, אז לא מברכים, למרות שזה אמת. אבל אתה צריך משהו לברך עליו, כן? אז אני מברך על השמחה. אם אני בבית, הוא בבית, אני לא שמח. אין לי מה לברך, אני לא חווה את החתונה שלו. אם אתה חווה את השמחה שלו, אז אתה יהודי טוב, צריך להשתתף בזה. זה מה שהייתי אומר, אבל, אני יותר מזה, זה מה שאני אומר, אבל הרמב״ם לא סובר כך, כי הרמב״ם אומר שזה גמילות חסד, לשמח חתן וכלה זה חסד, זה לא מצווה, אפילו ביטוי לשמח חתן וכלה, הייתי יכול להסביר, לשמח חתן וכלה, הכוונה היא לשמוח איתם. לא לגמרי דקדוקי, אבל לא רק, כלומר, לשמוח איתם, אבל הרמב״ם זה לא כך, לשמוח איתם, איזה גמילות חסד יש כאן? זה באמת לשמח, וזה, אז הרמב״ם גם זה מדין גמילות חסד. אבל עדיין זה נכון שברמב"ם יש שני מצוות גמילות חסד. יש מצווה שנקראת הכנסת כלה, ויש מצוות גמילות חסד שנקרא לשמח חתן וכלה. אז מה ההבדל בין, אז לולי הרמב"ם הזה הייתי אומר גם כמו רמב"ם, יש שני מצוות. אחד זה לעזור להם, ויש מצווה אחרת לשמוח. זה לא כזה פנטסטי. למה אתם רוקדים בחתונות? אמת עכשיו, לא פונקה. כדי לשמח חתן וכלה? לא, אתם רוקדים כי אתם שמחים. מקווה, כן, זה נורמלי. מה? זה עובדה, הייתי בהרבה חתונות, אני לא מדבר על אף אחד בחדר הזה, אבל בשנים האחרונות הייתי בחתונות שיש חתן וכלה ורוקדים סביבם, ובפינה יש כמה חבר'ה שרוקדים לעצמם עם בקבוק בירה. הם לא מסלחים חתן וכלה, אפילו לא מנסים, הם מבטאים את שמחת עם ישראל לבד, איתם רוקדים עם הקדוש ברוך הוא. כנראה שהם פשוט שמחים, אז אני לא בטוח שגם אלו שבסדר. אז יכול להיות שיש מצוות שמחה כזאת. יש מצווה לשמוח עם החתן והכלה, ויש מצווה לעזור להם. לעזור להם זה כסף או דברים אחרים, כן, כל מיני דברים. שלהכניס כלה, לעזור שהם יתחברו, שהיא תתחבר אליו. כן? אז ברמב"ם צריכים להגיד קצת אחרת. שתי המצוות הם לעזור, אז למה זה שתי מצוות? זה חילוק יותר טכני. אחד זה חומרי, כן? להכניס חלה זה לאפשר לה להתחתן, ולשמח אותה, והוא, שמח את שניהם, זה כנראה בכל זאת יש מצווה לשמח אותם יותר, לא בגלל שהם מוללים, אלא, לא יודע, להגביר עוד יותר את השמחה שלהם. אז אני קראתי גמילות חסד ברמב"ם, לא יודע למה הוא החליט ככה, הרמב"ם אומר לשמח אותם וכלה זה גמילות חסד. שלכאורה, יש גם גדול חסד שזה לא לתקן בעיה, אלא לעשות יותר. אני הייתי רוצה שאנשים יבואו לחתונה שלי, אז אני בא לחתונה שלהם. ואני לא אומר, זה משהו כזה. אז עכשיו אני חוזר ושואל, כיצד מרקתם, לאיזו מצווה זה שייך? למצוות הכנסת כלה זה קיום המצוות, הקצב רק של הגמרא. זה שייך למצוות הכנסת קלה, או שייך למצוות לשמח, או לסמוך, או לשמח, חתן וקלה. אז איך שאני עניתי, לפי הרמזים שמצאתי בגמרא, בלי הרמב״ם ודאי, בלי הרמב״ם יש מצוות חסד ומצוות שמחה. אז זה מצוות חסד, זה מה שהרמזים דחפו לו. זה כדי לחבבה בעיני בעלה. גם לפי הרמב״ם, ששניהם זה חסד, וזה ב, 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 בשמחה, וזה ב, בזה, עדיין נדמה לי, אבל כאן זה פחות בולי, שזה שייך יותר לחסד קלה. כי בכל זאת זה נכון, זה לא חומרי. אבל זה בא לפתור בעיה, זה בא לאפשר לה לא להתחתן, כי כבר היא מתחתנת, כן? אבל זה בא לה להתחתן בהצלחה. ולשמח חתן וקלה, זה לא כדי שהם יתחתנו בהצלחה, זה רק כדי להם שיהיה יותר שמחה. זה לא לכאורה, זה לא למטרת הזיווג, אלא למטרת הבן אדם. הוא, אני יכול להוסיף גם לו וגם לה, כל אחד בנפרד. ככה אני מבין. אפשר להסביר לא ככה ברמה. אבל שלא כמו רמב"ם, זה נראה לי, זה נראה לי ודאי, ודאי נכון. למי נפקא מינה? מה זה משנה אם זה מצוות הכנסת קלה או מצוות לשמח, לשמח אתם וקלה? יש נפקא מינה לכוון, בזמן שאתה מקיים את המצווה, אתה אומר לשם, יהיה חלקות של שכנות ובריחה, אני בא לקיים מצווה זו וזו. חוץ מנפקא מינה, זה היה כשממש מתקלים. בשאלות מוזכאיות כזו, לאיזה חיוב שייך משהו, יצאו נפקמין, אז אין נפקמין. איזו כוונה, החסד, המוזכאי, יהיה לו בזמן שיקב את המצווה. אבל חוץ מזה, איזו נפקמין יכול להיות, סביר שיהיה. מה? יכול להיות, אבל אני לא יודע מה יהיה. תחשוב על זה, תחשוב על זה. אני אשאל את השאלה הזאת עוד מעט. כשכתוב, מאמין לך מת מפני הקלה, באיזו מצווה מדובר שנדחית מפני המת? אבל אז אולי זה יהיה נפקא מינה, אבל מה?
איזה
מצווה
זה
עומד? עוד פעם, נשאל גם את זה, כמובן, נקרא את אותו רמב"ם, ונדייק, ונקרא את הרמב"ם שמדבר על כך, אבל איזה נפקא מינה יש? אני חושב שיש נפקא מינה פשוט, יש להתפקח, אבל זה נראה לי סביר. יש נפקא מינה מתי? כמה זמן? לשמח חתן וקלה, עוד פעם, שלא לפי הרמב"ם, אומר, לפי הרמב"ם בהלכות ברכות, זה שבעת ימים. בשביל בחור או בתולה, אז זה שבעת ימים, כן? אז אני חושב גם לשמח את המקלה, אני מסתם זה גם כן, זה שבעת ימים, אבל מצוות הכנסת קלה, סביר מאוד, זה לא מצווה של שבעת ימים. אם זה כדי, אם זה להשכין שלום בין איש לבין אשתו, אז למה זה כל החיים? ואחרי חודש אפשר לקשר ביניהם יותר, זה גם מצווה. ספציפית המצווה היא בחתונה. לכן, עכשיו אני אגיד לכם את החידוש להלכה שם. אני, האמת ששוכנעתי בזה לפני שני מחזורים כשלמדנו כתובות, ממש שוכנעתי. עכשיו ידעתי, זכרתי שהגעתי לזה, ופחות שוכנעתי, אבל אני עדיין חושב שזה נראה לי נכון. הגמרא אומרת, קצם רקדים לפני הקלה, מתי מרקדים לפני הקלה? אז אתם חושבים שמרקדים לפני הקלה, מתי שהתזמורת מנגנת, וזה מתי? אחרי שהם התחתנו, אחרי שכבר אכלו מנה ראשונה, ואז באים, מביאים את הקלה מאחורי הפרגוד, והם מושיבים אותה באמצע הביקוד, ואז יוצאים ורוקדים לפני הקלה. אוקיי, סביר, באמת יכול להיות, אבל אני לא בטוח, אני מאוד לא בטוח שזה פשט הגמרא. מה הגמרא התכוונה כסף לפני הקלה?
שיותר מתי מבטא.
נכון. אני חושב שזה מה ש... איך אני יודע? כי אחר כך זה... זה גם רמוז בחלק מהמקרים, כלומר, מביאים קלה לפני, מראית לפני הקלה, זה כבר גמרא אחרת, אבל שם היא הולכת לזה. אבל לפי ההגדרה שרק נתתי, זה כדי להכניס אותה, אז אוקיי, זה בהכנסה. החתן יושב ועומד בחופה. שבוע, כי הוא אשכנזי, הוא לא ראה את הקלה. ועכשיו היא באה. זה המבט הראשון שלו, בוא נגיד, יכול להיות שגם זה רק פעם השנייה שהוא ראה אותו בכלל. פעם בבואות ועכשיו פעם. המון יהודים, למה אתם צוחקים? זה הרוב. רוב יהודים דתיים ככה מתחתנים. לא פעם שנייה, פעם רביעית. אבל שבוע לא ראה אותה, עכשיו הוא רואה אותה. ואם הוא, המבט הראשון, עושה רושם. מי אמר שהמבט הראשון, שאדם רואה את זוגתו, את בן זוגו, המבט הראשון עושה רושם לכל החיים? היא לא אמרה את זה, הנציב אמר את זה על רבקה, זה הפשט, פשט מדהים של הנציב על בתיפור מעל הגמל, שרבקה רוכבת ימים על גבי לילות מארם נהריים, מנחור עד 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 פלסטינה, עד 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 לבאר שבע. כל הזמן היא חושבת, היא נערה צעירה, לא לא נגזים, בת 15 או 3 או משהו, אז כל הזמן היא חושבת על על הבן אדם שהיא הולכת להתקטן איתו, ואז היא באמצע השדה, ופתאום היא רואה מישהו, היא יצחק פעם מבאר לחי אלוהי, מה הוא עושה שם? זה נציב, מה הוא עושה שם מבאר לחי אלוהי? יצא לסוח בשדה, הוא היה עטוף בקדושה ובטהרה, הוא בא מהתבודדות, יצחק היה החוסד שבין האבות. יצחק בא מהתבודדות, מבאר לחי אלוהי, באמצע מדבר, אחרי שהוא יצא לסוח בשדה, להתפלל מנחה, ופתאום ראתה אותו, אז מה היא ראתה? קדושה מהלכת, אז בטיפו מיד לגמר ותכס, בטיפו מיד לגמר, ותכסת פנינו, ותכסת את הצעיף, הלכתי בסוף. מסביר נציב שבגלל זה, במשך כל שנות הנישואים שלהם, רבקה הייתה לה בעיה להגיד ליצחק מה לעשות. לא שהיא חשבה שהיא לא צדקת, לא. לא הייתה לבעיה לתמרן אותו, אבל כשדיברה איתו, היא פשוט רעדה, בגלל מלוא הקדושה. זה שאתה חושב שמישהו קדוש, אז זה פשוט גורם להשפתיים לנוד, אבל זה לא גורם לכך שאתה לא חושב שאתה יותר חכם. אז זאת הסיבה שרבקה כל הזמן עובדת מאחורי הקלעים עם יצחק, ולא אומר לו, יצחק, זה רשע וזה צדיק, תעשה מה שאני אומר לך, כמו כל הנשים החזקות בהיסטוריה היהודית. כי הרושם הראשון זה מה שקורה, לכן אתה מספר את הסיפור הזה כדי להסביר לנו את אופי היחסים המאוד מיוחדים שבין יצחק לבין רבקה. זה דבר אמת, זה ממש פירוש מדהים של הנציב, פירוש נכון, אמיתי. אז אנחנו רוצים שהיא תתחבב עליו, אז כשהיא באה מבית אביה לבית בעלה, כשהיא באה מחדר קלות לחופה, אז רוקדים, ולא רק רוקדים אלא גם אומרים, תראה את הקלה היפה, קלנה וחסות. זה כבר נפקמין, אם זה נכון, אז זה נפקמין. זאת אומרת שצריכים לרקוד עם הקלה כשהולכת לחופה. 14 שנה, 12 שנה. מאז שלמדתי את הסוגיה הזאת, אז אני דואג, למרות שלפעמים, היום זה קצת יותר מקובר, אם הייתי הגבר היחיד, אבל יחד עם אבא שלה, אבל אני דואג לרקוד את הקלה, להרקיד את הקלה לחופה. אחר כך, זה בשביל צעירים, זה אני יכול לשבת ולהמשיך לאכול. לא כזה נורא. עכשיו, מי אומר את מה שעכשיו אמרתי בערך, שיש חיוב מיוחד בחופה לחבב, ואחר כך זה בסדר, זה מצווה כללית, לא, לא, לא משהו מיוחד. שיטה שנמצא בשיטה מקובצת, שהראשונים הכי דחו אותה. מה זה הראשונים? רבי יונה, בוא נגיד את האמת, רבי יונה החסיד דחה אותו בשתי ידיים. לא, רבי יונה הוא באמת למדן עצום, אבל הוא גם חסיד, גם צד, מובן חסיד של מצדיים. שיטת הגונים שכתוב בגמרא, שמותר לסתקה בפני קהלה כל שיבה כדי לחווה על בעלה, ולת הלכת הקוות. כן, זה יותר מידה. זה פשוט, זה רעיון נפלא, אבל אין היתר להסתכל בפני קהלה. כתבו הגאונים, יש אומרים, ישנם בעצם מובא בליקוטי הגאונים, אחר כך ברבינו יונה, תלמידי רבינו יונה. יש אומרים, שאולי תלך לכתבת איזה השיבת ימים, אבל ביום הראשון זה מותר ומותר. למרות, אבל עכשיו זה ממש מדהים, כי ברגע שאמרת לא תלך לכתבת איזה, אז כנראה שיש באמת בעיה בזה, זה לא סתם, כן? יש בעיה, להסתכל בפני אישה. זה פרינסס. זה לא יפה, זה לא, אולי זה אסור, זה לא ציק כבוד לגלות ערווה. זה מתרברה מדיורייתא. אז מה פתאום יש היתר ביום הראשון, דווקא? חייבים להגיד שיש הבדל יסודי בין יום הראשון, כתוב שם יום הראשון, לא כתוב מה שאני אמרתי, זה זמן שיוצאים. אבל כתוב בחתונה, אבל שבעת ימים, רבי יונתן חשב שכן, כנראה שיש עניין, אבל העניין הוא לא מספיק טוב כדי לדחות את האיסור. אז למה ביום הראשון כן? ברור שיש הבדל עקרוני בין שני הדינים כאן. הדישו שבעת ימים שרבי יוחנן הציע, זה לא יודע, זה לשמח, אולי לעזור, בסדר, זה מצווה כללית כזאת. אבל בחתונה, הכנס הסקל, הכנס הסקל לדוחה איסורים. כן, זה גם דחה, אולי עוד מעט נראה שזה דוחה קבורת המת אולי, או חלק מקבורת המת. זה מצווה גדולה. אז, אבל זה רק ביום הראשון, בלשון שלו. אני ממס ביום הראשון, מתי שהם, זה לא היום, אין דין של יום. בעמילות, זוכרים למדנו, שיש ספרה כזאת בראשונים, שנת הרמב״ם, שיום הראשון, נאורית השעה עם דה רבנן. עכשיו יש דבר שנקרא יום הראשון. כי הפסוק, יום כימר, מה כתוב? נו? כתוב יום מר, אז זה יום הראשון. אבל מעולם לא שמעתי שבשבע ברוכס, בשמחת חתן וכלה, יש דבר מיום הראשון למי שער הימים. אולי? אפשר להמציא. אני חושב, זה לא, הוא לא מתכוון ליום הראשון, הוא מתכוון למפגש הראשון, לחתונה עצמה. יש דין לחבבה בעיני בעלה, זה לזבג אותה, זה לחתן אותה. כמובן, זה דרגה גבוהה של חתן, יחתנו בכל מקרה, הוא לא יברח פתאום. אבל יתקטנו בטוב, זה דין אחד. אחר כך, אם יש דין, רבי יונתן, כתוב שבעת ימים, רבי יונתן חושב שיש עוד דין, זה לא מזה דין כללי, יש להוסיף משהו יותר, למה שבעת ימים, אולי גם אחרי חודשיים, אבל גם הוא יגביל את ההסתכלות שלו, אבל יש מצווה תמיד לעזור לאנשים, אבל זה, את מה אומרת, בעצם כתגע בלתי, אין היתר, אין את הדבר הזה. אז אכן השיטה הזאת נדחית, כי רבי יונתן חשב שלא צריכים לחפש את היתרים מהסוג הזה. יש לפור שדווקא קושים אינו מותר ביום הראשון שהוא עיקר החיבוב אצל ויידה. למה זה עיקר החיבוב? אדם לא צריך לחבב את אשתו אחרי שבעת ימים? מה הכוון העיקר החיבוב? עיקר גרימת החיבוב, זה מה שהוא מתכוון, אני לא שזה. יש מצווה שאדם, שאישה תהיה חביבה ביום הראשון ואחר כך היא יכולה להיות מחשפה. לא, עיקר חיבוב כלומר לחבב, זה עיקר חיבוב בפיר. המצווה לגרום להדליק את האש זה ביום הראשון, למה? אז זה לא מצוות שמחת קטן רק ליום אחד, אלא זה מצווה לחבר אותם, זה ביום הראשון, לא בגלל שהוא מוגבל ליום ראשון, כלומר זה בעת הראשונה, כן? מתי שהם נתקשים הראשונה, או פעם נתקשים באמת פעם שהם מזדבקים, אז יש מצווה כזאת. ואומר מורי הרבנו, זה רבי ריון, שאפילו יום ראשון ואפילו שעה אחת אינו מותר. הוא הביא שעת נפש קצת. לא רק יום אחד, אלא אפילו שעה אחת. אפילו דקה אחת, אפילו שנייה אחת. כי זה הרעיות. ולכן רבי ריון לא אהב את זה. במקום, ברימיגש, סליחה, אחרי שזה לא נקודי גולים, זה רימיגש. יש מי שסובר בכל זין הוא דעי מסתכלין המשק מציאתה בהינומה שהיא שק הכנסתה לחופה וחוקו שמגלים פניה ומראים אותה לבני אדם מסתכל בה אין בכתלום. ויש מי שאומר שכיוון אמין אני נתן לך את הקבעת אין מסתכל בכלל לא בדרך את הקבע ולא בפעה אחר. אז הוא אומר את זה, הוא אומר מה שאני אומר רוצה, זה לא יום ראשון, יש גם בבין יום זה לא הרמין היה, לא היה יום ראשון אלא בשעה שהיא יוצאת לבלם. זאת פעם זה בהסתכלות, אני משליך את זה אחורה לקייס המרקטי, אבל אני חושב, זה נראה לי סביר שעיקר החיוב שהגמר מדברת על קייס המרקטי פני הקלה כדי לחבב על בילה, אז כמו שהוא כתב כאן, עיקר החיבוב זה מתי שהיא בהכנסה לקופה, בשעה שהיא ציאתה בהינומה שהיא שעת הכנסתה לקופה. יש לדאוג שהדייט הזה, שהמפגש הזה יהיה בהרבה הרבה שמחה, הרבה הרבה חיבוב, כדי שהמצווה היא, לכן מה שעכשיו אני מגדיר את זה הלכתית, זה נקרא מצוות הכנסת קלה. מצווה שהיא תיכנס ובטוב, שהיא תישאר גם, תיכנס ותדבק. זה מצוות הכנסת קלה, לדאוג לבנות ישראל שהם תתחתנו, שיהיה להם באמת, אבל תתחתנו באמת. אז לכן צריכים לדאוג לא רק לעשות שידוך, אלא גם שיהיה חתונה יפה. מצוות שמחה או לשמח לפי הרמב"ם, אני מצא גם לפי הרמב"ם, לא לפי הרמב"ם הייתי אומר, מצוות שמחה בסדר, שמחים, אבל בסדר, מה ששמחים זה לרקוד, שמחים זה לאכול ולשתות בהלכה. אין בהלכה לא כתוב שרוקדים בסוכות. שמחה זה לא ריקוד, זה שמחה זה אכילת בשר בשליית יין. זה הגדרה, זה הביטוי הלכתי לשמחה. מותר גם לאכול. אולי. שאלה אם מותר לאכול ביום, אבל לא נניח שכן. אבל כאן, הריקוד, יותר נכון, השירה, יותר נכון, המילים, זה לא לבטא את השמחה שלי או שלהם, אלא לחבב. לחבב זה בשעה, כתוב בוא נמיגש, בשעת יציאתה בינומה שהיא שעת החסד הקובנים. והיה משם למרות שזה לא נכון להלכה. לא נכון להלכה לגבי ההסתכלות, שזה איסו. אבל לגבי הריקוד, נדמה לי, אני מציע שזה כן נכון. טוב, לסכם. אני שאלתי שאלה, או שהגמרא שואלת או שאני שואל. מהי המצווה, כולם רוקדים בקופות. מהי המצווה הזאת? קייסן מרקתם לפני הקהלה, מה התוכן, מה המעשה שאתה עושה? תשובת הגמרא היא... שאומרים מילים מאוד ספציפיות, לא שרים עוד ישר. באמת, אבל אני רוצה להגיד משהו. הגמרא הוא פרק, באמת. יש מחלוקת תנאים בית הלל ובית שמאי איזה שיר לשיר בחתונה? יש מחלוקת בין צעירים לבין הוריהם איזה שיר לשיר בחתונה. זה כן. עברתי את זה. פעמיים. משני הסתדים. אבל יש מחלוקת, שמאי איזה שיר לשיר? שישירו שירים, מה זה אכפת לי? שישירו עוד ישמה, שישירו היום מנגנים שירים אירי בחופה. בחופה של הצעיר שלי, שהיה יותר כזה פריקי מאחרים, ולא שמתי לב אפילו מה קורה, כי זה פעם חתונה חמישית, אז הייתה שם תזמורת, תזמורת רצינית, בחורים עם פיות, תזמורת כזאת, לא מאוגנים, לא פרנטים, אלא... ממש כדי שאני לא יודע מה שם שאני בכלל. ובאמצע השיר הם התחילו לשיר שיר מאוד קופצני, שרק מנגינה שהולך ככה. ומכאן אני מכיר את המילים. בדרך כלל שירים אותו קצת יותר לאט, לא כל כך מהיר, ויש איזה מילים. מילים מאוד מאוד יפות, לדעתי. פעם המנגינה הזאת עם המילים מוגנה במחשב שלי, במשרד, ברוך עושים נכנס ו... אני לא יודע, כי ידעתי שהוא יכיר את המילים וחשבתי שהוא יחס עליי. זה הימנון נוצרי ששרים בנת כנסיות על הגאולה האישית של בן אדם. לא יודעי להסביר את השם שלו, לא היה, שאני לא מסייב. זורים זה בחתונות, אני יודע. האמת שקצת כעסתי, אמרתי לבעל התזמורת שהוא יבוא לשיר אחר. אבל חזר מתווכחים איזה שיר לשיר? ברור שלא. אז זה או אחד משני הפירושים שאני אמרתי. השאלה היא כבר ברור, ההקשר הוא שברור לשניהם ששרים שירים כדי לחבבה על בעלה. אז המילים הם לא על שאנחנו שמחים אלא שהיא יפה. זה השיר ששרים. עכשיו יש שאלה או מה בדיוק להגיד כי יש בעיה של מדבר שקט לך. או, הגמרא בעצם שאלה את זה, כלומר, מה שרים? אז הגמרא עונה, שרים שירים שמחבבים על בעלה, אבל לא שירים אחרים. כלומר, תשיר שירים אחרים אחר כך, בחתונה עצמה, אבל בזמן שיוצא לחופה צריכים לשיר או לעשות פעולות שהן מהאופי הזה. זאת דעתי העניה, אני צריכים כמובן כל דבר כזה, אם אתם רוצים, לעקוב אחרי דעתי העניה, אז תעשו את זה בחוכמה, יש חתונות שאי אפשר. כלומר, אנשים יחשבו שאתם לא נמצאים במקום הנכון, לא רוקדים ממנו. אבל איפה זה אפשרי? וגם במיוחד שלא רוקדים ממנות. כלומר, יכול להיות שגם בנות שמות השיעור שלי, אז הם בטח רוקדים לפני הקלה. אז יש עכשיו ממש בעיה. אבל ככה בצורה עדינה, לדעתי העניה. יש מצווה ללוות את הקלה אל החתן בשירים ובטובים ואי אפשר לצעוק גם בכל רם היא יפה, היא יפה, אז זה גם כן אבל זה כבר יותר קשה תלוי בתזמור, תלוי באיזה מנגינה ומנגן זה בעניין, לא, אם אני צודק אז אנחנו לא מקיימים את הגמרא בכלל כי אף פעם לא הייתי בחתונה שזה מה ששארו באותו זמן מה עצמי שואלים את זה אחר כך כשזוכרים מישהו אמר במתקשים הכי חשובים שיא של דברי תורה, זה ארוחת צהריים של הרמי, אז מי שאמר ועוד אחר כך, האמת שזה עבד עליי, כי לא זכרתי, אבל זה לא נכון, אבל פעם כשהיינו צעירים, אז היו שרים, קייס רק לפני הקהל, הקהל הנער וחסוד. זה אומר שפוסקים כמו בית הלל, הוא אומר היום פוסקים כמו בית שמאי, כי שרים, קייצן מרעתם, קייצן לפני הקהלה, קייצן מרעתם, 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 קייצן קל הנוער בחסוד הזה, זה ככה. אז בוב לא היה נכון, אבל זה קצת היה בכיבור, בכיבור הזה. טוב, זה מה שרציתי להגיד על מצוות חתן וכלה. בסך הכל, יש רק שנסכם את העובדות, יש מצווה של הכנסת כלה, שזה ודאי כולל לתת לה כסף לדת מצימה. אין ספק שזו המצווה. רק שאלתי איפה שייך הגמרא שלנו. יש מצווה של הכנסת חתן וכלה. יש מצווה של... יש חיוב שמחה על החתן והכלה, שזה למדנו בדף ד', וזה נקרא ברכת המזון, שבע ברכות, שכנראה שאנחנו, החברים שלו גם כלולים בזה, כשהם באים. זו מצווה שנייה. יש מצווה ברמב"ם שנקרא לשמח חתן וכלה. Okay? ויש מצווה רביעית שדייק מהרמב"ם בפרק י' מהלכות אישות, יש מצווה על החתן לשמח או לשמוח עם הכלה. שביטוי שלו זה שהוא יושב אצלה ולא הולך לדוקו, שהוא מבלה איתה. זה ארבע עניינים שונים. אז לא נתבבר, כי אנחנו אומרים, בסדר, חתן וכלה, אבל בגמרא זה נקרא כלה. דורכים, מביאים תמיד לפני הכלה. עוד מעט, נשאר באיזה כלה שם, באיזה כלה שמדוק. אוקיי, אני מניח שכל אחד רב מחלוק לישונים מה בשם הישר ובחתונות, ואני משאיר לכל אחד להתענג על התשובות המתוחכמות של הראשונים. זה יהיה ממש מעניין ללכת לחתונה של בית שמאי, אבל... טוב, בסתם חודש של בית שמאי, אז כולם נשלו שם, אז אני שם, אני מבקש, כולם נשלו שם, אז עשה בפנים יפות, וכשכלה יצא, אז אמרו איזה דבר תורה בפנים. אבל זה דבר שראשון אני אומר, או שמה שתוספות אומר, שמחפשים משהו שאפשר, משהו טוב שאפשר להגיד עליהם. יש לה עין אחת טובה. למה בית הלל לא מקבל את זה? מה הכתיב הראשונים? כי להגיד על כלה שיש לה עיניים יפות, זה להגיד שהיא מכוערת. כשהייתי צעיר, אז למדתי, עוד למדתי פילוסופיה, אז קראתי מאמר שהיה נקרא רמיזה. מאמר רציני על רמיזה. באוקספורד אסור לכתוב מאמר בלי סיפור. מאוד, יש שם איזושהי מסורת עממית במחלקת פילוסופיה, שצריכים לספר סיפור. אז המאמר נפתח בסיפור הבא. הייתי מרצה, ודיברתי עבודות מהתלמידים, הייתי צריך לבחון אותם, לקרוא אותם. אז היה לי מאמר אחד, קראתי וחשכו עיניי, לא ידעתי מה לכתוב עליו. אז קראתי בסוף, יש לך כתב יד מאוד יפה. מה פירוש המשפט הזה? כשהוא רצה שנבין שפירוש המשפט הזה זה שאתה אידיוט גמור. אז זה מה שבית הלל אמר לבית שמאי. זה שיטה אחת, שאומרים לה נחשב כגון עיניה או ידיה, אם הם יפות, כל אחד יש לה משהו יפה להגיד. פירוש שני זה שאומרים שלא אומרים כלום בחתונות של בית שמאי, אז לא שרו. פירוש ממש מבריק זה ששרו קלה כמות שהיא, קלה כמות שהיא, שזה גם כן התנה היא שזה נשמע כמו אלבון, אבל אפשר למצוא. והתירוץ השליש, התירוץ הרביעי זה התירוץ הרביעי
שעוזרים לשים פה.
ויש גם אחד שומעים שאומרים קלה, קלה, מדבר שקטי לך, ושרים קלה מכוערת ומגונה. אולי צריכים לשנות את המאניה. קשה מאוד לרדת, אני חושב שזה לא בית שמאי, זה היה בראשונים. לפעמים יש לנו תפיסה שבית שמאי היו ממש פחותים על העולם, שזה. אז אוקיי, אז זה ארבע שיטות שיש. כתוב בגמרא, תנא רבן, מעבירים את המת לפני הקהל. אז זה מקרה מאוד ספציפי, כן? הולכים ברחוב, יש כאן תהלוכת הלוויה, מלווים את המת לבית הקברות, מהבית שלו לבית הקברות, ויש כאן תהלוכת כלה, כי כלה יוצאת מבית אביה. כבר אז עושים את זה בתהלוכה, אז כלה יוצאת מבית אביה, להגיע לבית בעלה, זה החופה. אז היום עושים את זה יותר קצר, הולכת מחדר א' לחדר ב', אבל זה אותו רעיון, כן? והם נפגשים בצום, מה עומד בסוף בצום? הם נפגשים. מישהו צריך לצום כדי לתת לשני לעבור. זה מקרה קלאסי בסיפורים. אז מי עומד ומי נותן? הוא אומר שמעבירים את המת לפני הכלה. המת צריך לפנות דרך בשביל הכלה. למה? מה? למה? יש שתי אפשרויות. או בגלל שהמצווה הזאת קודמת למצווה הזאת, או בגלל ש... אפילו אם זה לא ככה, אלא בכל זאת, בדין כבוד, אז כבוד החיים הוא יותר מכבוד המשע. המת יתעקה קצת, זה לא כזה לא נורא, לא אכפת לו. הוא כבר לא סובל. ובשבילה זה עובד, זה נשא כבוד הבריאות. זה מחלוקת בין, אם הגמר הזאת עוסקת בעצם היחס בין שני המצוות האלו, או רק בפן צדדי של כבוד החיים וכבוד המתים, מחלוקת בין, הרמב״ן והרמב״ם. לפי הרמב״ם, מה היחס העקרוני בין, בין מצוות הלוויית המת ובין מצוות הכנסת קהלה? מי יותר חשוב? הרמב״ם אומר, מה? שניהם הם מצוות, אבל הוא גם אומר שניהם מצוות באותו סוג ובאותו דין. כן, שהם ואתריך כמוך שניהם מדרבנן. אבל בכל זאת, מה קורה כשאחד פוגש את השני? אז היותר חשוב, קודם, מבטלים תלמיד תורה בפני הלוויה, לכל זה בא להגיד שהלוויית המת זה יותר חשוב מתלמוד תורה בתנאים מסוימים. אז מה מבטלים בפני זה? אם אתה יכול, שאלה כללית, אני קם בבוקר ויש לי הזמנה לחתונה ולהלוויה, למה אתה מחייך? זה קורה לך? זה לא קורה לי, זה קורה. אתה צריך לבחור, אז מה עושים על פי דין? שאלה קלאסית של חז"ל, יש לך שתי מצוות, מה מבטלים ומה עושים? אז מה התשובה של הרמב״ם? עצרתם? אני צריכים להגיד, זה פרק כזה מעניין, איך אתם עושים למצוא פרק? הייתי בטוח שכל אחד יקרא את סוף הפרק. מה אתה עושה את הפרק? כתוב ברמב״ם, הלכה ח', מי שהיה לפניו מת וקלה, מניח את הקלה ומתעסק עם המת. וכן הוא אומר, לב חכמים בבית העבר. מת וקלה שפגעו זה בזה בדרך, מבריאים את המת מלפני הקלה. הרמב״ם צירף את שתי הלכות אלו. מה הוא? זה סתירה, לא? אז מה עכשיו ברמב״ם? עקרונית, איזו מצווה יותר חשובה? קבורת המת. מצווה יותר גדולה, חסד של המת, זה חסד יותר גדול. רק אלא תתחתן, אבל המת הזה נבח. אם לא עכשיו, אז אם אתה. כן? אז לכן, או שסתם, אולי זה משהו ערכי, כי הוא צריך להתפעלת. אז טוב ללכת בית האבר וללכת לבית השמחה. זה משהו ערכי, יש לנו לתת יותר מחשבה ויותר חשיבות לקשר שלנו למוות, וחתונות זה שמחה, שמחה באה ושמחה הולכת, זה לא כזה נורא. אבל, לא כתוב הרבה במה, ברור שככה, אבל אם הם נפגשים בדרך, אז המת עוצר לקלה. כנראה ששם יש שיקול נוסף, מה שיקול הנוסף? כאן זה כבוד המתים וכאן זה כבוד החיים והמתים. אז מדין המצווה מת יותר חשוב, אבל מדין כבוד, אז יש חיוב לתת לא להגיע, לא לבזות, כן לתת כבוד לקלה יותר מאשר המת, כי המת פשוט סובל פחות, זה יהיה הסיבה. כבוד המתים הוא לא כזה, הוא לא כזה דבר גדול, אבל מצוות קבורה ומצוות הלוויה וגמילות חסד של הלוויה, אני לא יודע בדיוק מי אני שם, זה באמת יותר גדול, זו שיטת הרמב״ם. ושיטת הרמב״ן זה לא ככה, הרמב״ן אומר בגמרא שלנו קובע יחס עקרוני לטובת הקלה. כתב הרמב״ן, לכל דבריהם קודם ענייני הקלה לענייני המת, להוצאתו ולכל צרכיו ולהתפרנס מקופה של צדקה. יש כסף בקופה, מספיק לשלם להלוויה, מספיק לשלם לחתונה. מה עושים עם הכסף? אומר הרמב״ן, נותנים לקלה, והוא עוד שבוע נמצא דרך לקבור אותו. זה מה שהוא אומר, אין מספיק כסף בקופה. זה לגבי המי, כלומר לגבי האבל, אז האבל קודם. מיני שווים לעניין האבל עצמו, האבל קודם. זה שאומרים שם האבל והחתן, האבל קודם, וזה אוכל ומאכיל אחרים, וזה אוכל משל אחרים. זה משהו אחר. וזה שלא כדברי הרמב״ם, שכתב שהמי קודם לקלה להתפרנס מקופה של צדקה. אז יש מחלוקת ראשונים, איזו מצווה קודם. עכשיו אני שואל, באיזו מצוות מדובר? באיזו מצוות מדובר? כיוון שאנחנו אמרנו שיש כמה מצוות בקלה, אז המחלוקת זה שרק קראנו באיזו מצווה מדובר. טוב, כאן צריך לשאול שאלה אחרת, באיזו מצווה מדובר לגבי המת? שאומרים כאן שיש כאן מת, יודעים שיש מצוות שקשורות למת, כן? מה המצווה שמדובר על המקום? מה עם המצוות? מה הם מועדים לגבי המת? נבדוק אותו רמב״ם ברוחות הבילות, ונגדה שגם שם יש שתי מצוות שונות. איך אני יודע שיש שתי מצוות שונות? כי הן מופרדות, הרמפה. זה ממש לא הגיוני מה שהרמב"ם עשה, כנראה שהוא עשה את זה כדי שלא ניתן. הרמב"ם הפריד לא בנקודה, אלא בהפסק של משהו אחר, בין שתי מידות שקשורות למת. כותב הרמב"ם בהלכה, לאיפה עוד פעם? מצוות עשה של דברים לבקר חולים, לנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולתעסק בכל צורכי הקבורה. לסייק, וילך לפניו, לספוד, לחפור ולקבור. וכן לשמח אתם בקלה. אז בין הוצאת המת לבין קבורה, ברמב"ם מופיע גם הכנסת כלה וגם הכנסת אורחים. מה ההגדרה? אז אני יודע מה זה לקבור. לקבור זה לקבור, ברמב"ם, מה זה לקבור? כל צורכי המת. לקבור זה לקבור ולחפור ולספוד וללכת לפניו, אוקיי, זה כמה, כמובן זה דבר מסובך, כל צורכי המת. אז מה זה הוצאת המת?
זה
הלוויה עצמה,
כל התעלומה.
אז למה זה, למה זה מצווה אחרת?
לא עושה את זה. זה לא משהו ש... אוקיי.
אז מה זה מצווה?
המצווה זה שיהיו הרבה אנשים שם ש...
בשביל?
מה?
כן. יש דין אחד שהוא כבוד, אדם הולך לבית עולמו, אז מלווים אותו לא בגלל שאתה עושה משהו. הדין השני זה לעשות, זה פשוט לחפור. אז צריכים הרבה אנשים, כמה צריכים? לא הרבה הרבה, אבל צריכים אנשים לשאת את הארון, צריכים חישה אנשים לפעול. כן, הגמרא בפרק שני של ברכות, מי פטור מקריאת שמע. אז יש שם תפקידים שמסבירים, זה לא אדם אחד. לקבור זה לא תורה של הלכה, יש נושאי המת והמחליפים שלהם והמספידים וסייל, כל זה, כמה מספידים הספי זה חלק בזה, אבל זה פעולה שצריכים לעשות, כן? אבל הוצאת המת זה פשוט ללכת, אז לקבור אותו עושים חסד איתו, כי הוא צריך להיקבר, הוא לא יכול לקבור את עצמו. אין לך אדם יותר מעולם מאשר מת שלא יכול לקבור את עצמו, הוא צריך להיקבר, כן? הוא צריך להגיע הבית, אז מישהו צריך לקבור אותו, אז אנחנו עושים את זה. יש מצוות עשה מדיאורייתא לקבור את המת. בכל זאת יוצא מצוות דיאורייתא. הוא עושה מצוות דיאורייתא, אם זה ימצא ברמב"ם? זה לא פה. זה לא ברכות הבילות. לחתן חתן וכלה זה ברכות הבילות. איפה עוד ברמב"ם? אין לו, ברכות הבילות לא נמצא מצוות קבורה. יש הרבה דינים של קבורה. אבל מצוות קבורה, מצוות עשה מן התורה לקבור את המת, ברמב"ם נמצא ברכות סנהדרין. הרמב"ם מסביר בתחילת הלכות אבלות שהסיבה שהוא הביא הלכות אבלות בתוך ספר שופטים זה בגלל שבהלכות סנהדרין יש מצווה לקבור את אלו שהרגנו, כי המצווה בתורה כבוד תקברנו מדבר על הרוגי בית דין, ומזה למדנו שגם אנשים וגם אנשים אחרים. אז הוא הביא את דין קבורה בכל הלכות שופטים וכתב שצריכים לקבור על גי בית דין, וגי חיים כל אדם צריכים לקבור אותו, ואז הוא כותב, עכשיו אני אביא לך את כל הלכות הבידות, כבר הזכרתי קבורה ומהלכה הקודמת. זה הסדר שלנו. בסוף הספר, הרמב"ם פשוט, היה לו הרבה הלכות שהוא מצרה מקום, אז הוא התחיל לדחוף. זה מה שקורה כשאתה מנסה לסדר את כל התורה כולה ב-14 קטגוריות. אז יש מצוות קבורה, אז הלוויית המת, הרמב"ם נקרא הוצאת המת. אז זה היה יכול לטוב. אם היה כתוב הלוויית המת, הייתי מבין את זה מיד. הוצאת המת, חשבתי, מי שלוקח אותו מכאן ושם אותו שם. כנראה שלא. להוציא את המת מהבית, לשים אותו באדמה, זה נקרא לקבור. הוצאת המת זה כמו הכנסת כלה. רק שזה הפוך. זה לרקוד איתו. לא לרקוד, אלא ללכת ולא לרקוד. זה מה שאנחנו קוראים הלוויית המת. אז ברמב"ם זה שתי מצוות שאין גמילות חסד. כאן אין לי קושי כאן, אז ברור שזה גמילות חסד. אבל זה גמילות חסד אחר. אחד זה שלא ילך לבד. שאדם, מגיע לאדם כבוד כל החיים, אבל בזמן המיטה צריכים לתת לאדם לפי כבודו. אחר כך הרמב"ם מסבירה מה זה לפי כבודו, זה מתבטא באמת במספור. זה גמרא מדהימה, רק שאנחנו כבר רגילים לזה. לאדם יותר חשוב, אז צריכים לדאוג שיהיו יותר אנשים בהלוויה. אנשים שלא מכירים אותו. אבל וואו, הוא תמיד חכם. אז לכן אתם צריכים לבוא. הוא עוד יותר תמיד חכם, זה עוד יותר שכם לבוא. צריכים 60 ריבו, ואולי יותר. למישהו רק קרי וטני, אז אפשר ב-60 ריבו. מי שלא קורא בתנאי הגמרא אפילו לא מזכירה, אני חושב צריכים לדייק כמה אנשים צריכים. אז פשוט יש חובה מיוחדת, באמת צריכים להסביר את זה, כל אחד יסביר לעצמו, למה דווקא בזמן מיטה יש חובה לתת? למה לא נגיד שכשראש הישיבה הולך ברחוב, אז כל העיר שיבוא ויריע. אז אין דין כזה. כשהוא עובר אז קמים, כשהוא אחר כך יושבים. אין, לא צריכים לארגן הפגנה ציבורית לתת כבוד למישהו. מספיק עם הכבוד, כן? בזמן מיטה צריכים לתת לאדם את הכבוד שמגיע לו, כל אחד לפי כבודו. אוקיי, זה נקרא הוצאת המת ברמב"ם, הוויית המת בלשון שלנו. יש מצווה אחרת של קבורה, וקבורה דורש הרבה גמילות חסד בקבורה, כי הוא עצמו לא יכול לקבור, וצריכים עוד אנשים. סתם, חשבתי על זה, אז אני משתף אתכם. מי באמת חייב בקבורה? אדם מת, מי חייב לקבור? איך אתה יודע? הלב אומר, לא, אבל איך אתה יודע? אתה מסביר לי למה זה נכון, איך אתה יודע? זה ברור שזה נכון, אבל זה לא כתוב בדיוק. כלומר, אני לא בטוח שזה נכון בעיקרון. יש דברים אני עכשיו מציע מה שנראה לי. אני חושב שיש דברים שצריכים לעשות, זה בעצם חובה ציבורית. בפסוק כתוב, עוד פעם, בפסוק במקום, מי צריך לקבור אותו? התלוי. הבן אדם הזה היה מסית ומדיח, והרגו אותו. כן, הם הרגו אותו, זה הם שהם יקברו אותו. זה פשט הפסוקים. כתוב, ותלו אותו על העץ, וכי תבוא תתבורן. אז אנחנו חייבים לקבור אותו. אבל נדמה שככה, יכול להיות שגם, אז מזה לומדים קבורת כל אדם. אני חושב שקבורת כל אדם זה גם ככה. אנחנו, בעצם הוא צריך לקבור את עצמו. זה בעיה שלו. כמו שאני צריך ללכת בבית וללכת לישון. הוא צריך להגיע לאן שהוא צריך להגיע, הוא לא יכול. אז אנחנו צריכים לקבור אותו, כי זה גוף צלם אלוקים, גוף מישראל, וזה כללת אלוהים תלוי. זה דבר היום ונורא, שהוא יהיה שרוי על פני האדמה, או תלוי על העץ חס ושלום. זה פגיעה בצלם אלוקים, זה פגיעה בקהילת אלוהים, זה פגיעה בקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן אנחנו צריכים לקבור אותו. מי קבר את בני שאול? יושבי יביש גילה. קימו, כי כבוד תקברנו. זה שם, זה פשוט חובה ששמית. אבל מה? כל פעם שיש חובה ציבורית, אז בכל זאת לא 60 ריבו עושים את זה. אז מי חייב קודם? הקרוב תחילה, כן? אני אעיר לך כל מיני. מי צריך לתת צדקה לעני? כולנו. ומי בפועל צריך לתת צדקה לעני? אז אני אעיר לך קודם, ואני אבית לך קודם. אני צריך לפנס את ילדה. יש חובה מדין, למה אדם צריך לפנס את בניו? מעל גיל 6, כותב הפוסקים, הוא חייב, מדין מה? מדין צדקה. מדין צדקה שאתה תתת צדקה. אבל לאדם יש חובת צדקה על הקרובים יותר מאשר על הרחוקים. אחרי זה נותן צדקה בעוד. כן? אז זה, אני מנחש, כי אני חיפשתי איפה שיהיה כתוב ש... שבעת האבלים חייבים בקבורה, ולא מצאתי את זה. לא מצאתי. אם הייתי מוצא את המילים, אפילו לא הייתי מחפש מקום. הייתי ממש אתה אומר, הם חייבים לטבל, אז הם חייבים לקבור. כי יש קשר, איכשהו יש קשר בין הדברים. הרב מלומד, למדנו את זה, הרב מלומד חיוב אבלות, הוא קשר את זה לחיוב כהן, כהן מטמא לשבעת קרובים, אז מזה לומדים אבלות, אז אולי, והתשומה זה חלק מהקבורה, אפשר לעשות את זה. אבל אפילו לא שום מצאתי מקום, לא מצאתי דין, לא מצאתי שכתוב בשום מקום, אני לא חיפש, לא מספיק.
יש איסור על אהרון לקבור אותה.
למה?
בקבורה, בני אהרון יש איסור על אהרון לקבור אותה.
נו, כן.
הוא אומר.
בוא נגיד, זה לא כתוב שיש איסור, זה צווה.
לא, בקבורה בני אהרון זה לא מהביוש.
שפכו את הדודים, שפכו את הצפן ונשאר כדי
לבוא את זה איתם. ובני ישראל יפקו, הם יפקו. מה? לא, אומר שבני ישראל יפקו, כולם יפקו, ונשאר ולצפן יפרו, ואתם אל תעשו כלום.
בסדר, אבל זה, מה זה אומר? זה אומר, אתה מסכים איתי עכשיו, או שאתה חולק עליי?
לא.
אתה חושב שזה רעי שמסכים איתי, אדם חייב לגבור את אשתו, לא מדין לא מדין קרבה, שזה כלומר לפי חלק ראשונים זה לא קרבה בדיוק, זה קרבה בדרבנן, אבל זה לא מדין קרבה, זה מדין שהוא צריך לבדות אותה. זה מדין שפדיון שבויים זה דין הכלל ישראל, אבל מעשית מישהו צריך לעשות, אז בכתובה אדם דואג, אני צריך לפנס אותה, אני צריך לבדות אותה, כי נשבעת, אני צריך גם לקבוע אותה. זה חובה ממונית שאדם מקבל על עצמו כחלק, מדרבנן כמובן, כחלק מההתחייבויות לדאוג זה לזה. אז מדין דאגה, דאגה זה לא דין של קרובים, דאגה זה דין כללי, אבל הקרובים דואגים יותר מנשים אחרים. אם מחלת שדה אחוזה, אם אחת עשתה אחוזה, אז יש מצווה לבדות. אמיך על המצווה לבדות? על הקרובים, על הקרוב, הקרוב. קודם אחיך, אם לא אחיך, אז הנכד. אם לא הנכד, אז כי החובה מתחילה, זה בסדר החיובים, לא בעצם החיובים. זה לא ששיבת הקרובים קובעים ואני פטור, רק שאם הם לא עשו, אז נבח אני אעשה. לא שיש כאן שני חיובים, אני אגיד משהו דומה, אבל אולי שונה, במילה. מי חייב למול את הבן? האבא, למה? כי כתוב בתורה שאב חייב למול את הבן. אם האבא לא מל, אז בית אין מלים. אז זה סביר שזה שני חיובים שונים. יש חיוב כללי שבנים ימולו, ואם אין מישהו ימול אותם, אז אנחנו נמול אותם. אבל יש חיוב ספציפי על האב. ככה טוען הבית הלב, גם הפוסם, ולכל זה מדויק, כן? שני פסוקים, כתוב ימול לכם כל שכר, ולכן, שם אולי זה שני דברים שונים. אבל אחרי שהאב לא מל, אין אב. אז שם באמת יש גם כן סדר, אבל מה קורה בפועל? זה אמא מל. כי היא שם, היא אחראית, היא צריכה לעשות את זה. אם לא היא, אז הסבא, ואם לא הסבא, אז בית דין יתערבו. כן? אז יש חובה כללית עם סדר, ויש גם חובות ספציפיות. האם יש חובה ספציפית על קרובים לגבור את קרוביהן? הלב אומר שכן, אבל אני לא מצאתי. נדמה לי שזה לא ככה. חובת התפורה היא חובה כללית, אבל כמובן, אם יש מישהו עושה את זה בצורה טבעית, אז הוא צריך לעשות גם מכספו. הדין הוא מכספו של המת. אם אין לו כסף, אז זה חובת צדקה. אבל אני לא אשם צדקה שהוא ישלם. אם הוא לא משלם, אז אני אשלם. ואם אין אף אחד, אם אין אף אחד זה נקרא מעיד מצווה, אז כולנו קוברים, כי המצווה היא באמת כללית. אז מעיד מצווה זה מי שאין לו קרובים, ולכן אתה, גם מעיד מצווה למדנו במקרה. מעיד מצווה זה מי שאין לו קרובים, אז אתה! מי שפוגש אותו צריך לדבור אותו, מדין מה? מדין שזה באמת מצווה על כולנו. אבל כן, הקרוב תחילה, למה שאני אתנדב כשיש מישהו אחר? זה היה מחלוק שם מי שאין לו קרובים, מי שאין לו קרובים. כן? איך מסדרים את זה? יש לו קרובים בעיר, ואתה הגעת ראשון, אם אתה חייב או לא. אין לו קרובים, אין לו קרובים. שני גרסאות. אז יש מצוות בכפורה. עכשיו, לכאורה בגמרא, מעבירים את המת בפני הכלה, אז באיזה מצווה מדובר? עוצרים את המת ונותנים לכלה ללכת. באיזה מצווה מדובר במת? כבוד המת, כן? מדובר בהלוויה, לא מדובר זה לא פוגע בהתמנה. פשוט, יש כאן תהלוכה, זה תהלוכה. ואם הם צריכים לפנות הצידה, זה פגיעה בתהלוכה שלהם. כתוב מפורט, זה פגיעה בכבוד המת, כן? ולכן הראשונים מסבירים שכבוד החיים דוחה את כבוד המת, כן? אז כאן לא מדובר בכבוד, זה מה שהרמב"ן כותב לגבי המשך הגמרא. הגמרא אומרת, עכשיו נשכח מהכלה, מבט נתן טוב על הוצאת המת, הוא להכנסת כלה, ואחר כך יש דוגמאות של איך מבטלים תורה להוצאת המת. כותב הרמב"ן הדי אמין ובאתם תלמתו ולהוצאת המת דווקא להוצאתו, אבל לשאר צרכיו לאו. זאת אומרת הרמב"ן שהדין הזה של ביטול תורה לצורך המת זה רק להוצאתו ולא לשאר צרכיו, כך הוא אומר, לשאר צרכיו לא. ויאב אגב דאמין למסכת מה יקטן מת בעיר כל בני העיר עשו עם עשיית מלאכה תלמתו ולא מבטן. הורר שאינו מוטל עליו לקוברו, ויש יורשים לקוברו. מה החידוק של הרמב"ן? זה המילים לא ברורות. לא, הוא אומר להוצאתו, אבל לא לשאר דברים. מה כאן הקטגוריה? אני הייתי כבר, כן? קראתי את הרמב"ן. מה זה להוצאתו? להוצאתו זה להלוויה. מה זה שאר צורכם? צורכים, כלומר, זה הקבורה עצמה. אז אומר הרמב"ן שדווקא להוצאתו מחייב יותר מקבורתו. אין, אם כן, אין קוברים, זה משהו אחר. מת מצווה מבטאים את כל התורה כולה. כהן מתאבד למת מצווה. כן, אז אם אין מישהו שיקבור אותו, זה חייב לעשות. אבל אין עניין שאתה תעשה. כי אתה תמות חכם, ואתה לומד תורה. אז מצוות תורה, תמות תורה, ברמה האישית, מצוות תמות תורה, יותר חשוב, ברמה האישית שלך, זה שאתה תקיים מצוות תמות תורה, זה יותר חשוב שאתה תקיים מצוות קבורה. אם תלך ותקבור אותו בפועל, תטמין אותו, תקיים מצווה. אבל מצוות תמות תורה היא גדולה יותר. לגבי התוצאה, זה שאתה לא תלמד, ושהוא לא ייקבר, אז ברור שהוא חייב להיקבר. זה עשי דוחי לא תעשה, כן? זה מצוות קבורה, הצורך בקבורה, לא קיום קבורה, אלא הצורך שהוא ייקבר, זה יותר גדול מהצורך שיהיה תמות תורה בישראל. אבל ברמה האישית שלי, אם יש לו קוברים, אני צריך להחליט מה לעשות היום, לקיים מצווה א' או קיים מצווה ב'. אז אתה אומר, לא מתפטר. עכשיו, אבל להוצאתו, כלומר, להלווייתו, מבטלים תלמוד תורה בשביל הלווייתו, למרות שהלוויה תתקיים בכל מקרה. השאלה רק אם אני רוצה שיהיה יותר אנשים. אז זה מה שהרמב"ן אומר, שמצוות הלוויית המת, שהוא יקבל לפי כבודו, לפי הכלים שכמעט תגיד עוד מעט, אבל לפי מה שכתוב בגמרא, אז זה מעשי שווה לעיצוב, כן? כל מי שקרע בטני, שלמד קצת, אז נגיע לו 60 ריבון. אז זה גמרא די מדהימה. קוראים את הגמרא, זה לא מקביל לכם שיש גמרות שאין לכם אפילו אחד מן לקיים? שאין אף אחד מן לקיים? הגמרא אומרת שמי שבאלון שפוט מת, אז כל אלון שפוט צריך להגיע. זה לא יהיה 60 ריבון, כן? אבל כל העיר צריך להגיע, כך כתוב בגמרא. כל הישיבה צריכה להגיע. לכל מי שנמצא מת בעיר הזאת. אבל אז זה הרמב"ן אומר, כן, זה מבטאים תמות תורה. אבל מצווה קבועה? מצווה קבועה זה מצווה אחרת. וזה, אם יש צורך, זה נורא חשוב. אבל אם אין צורך, רק שאני עושה את מצוות, אז מצווה תמות תורה זה יותר חשוב. לא מבטאים תורה, תורה זה מצווה יותר חשובה, לא מבטאים תורה בשביל דברים מעשיים. מה שמעניין זה, אם כן זה צד השני, כן מבטאים תורה בשביל כבוד אדם המת. אפשר להגיד וורד שלם למה זה. אני כבר לא מסביר עליו. תגידו אתם, כל אחד יכול להגיד את זה קצת אחרת. כי הולך האדם על בית עולמו, זה דבר שהתורה גם כן, התורה עצמה צריכה להרכין ראש בפני דבר כזה. אז גם כל לומדי התורה שילכו וילבו אותו. אבל אחר כך, כשמתחילים לגבור אותו, ועושים שם תורנות, כל אחד רוצה, למה עושים את זה? כל אנחנו משתפים את כולם במצוות הקבורה עצמה, כל אחד לוקח עין ושם קצת אדמה. זו מצווה גדולה, אני רוצה לקיים אותה, אבל אם אתה לומד תורה, עדיף שתלמד תורה. זה החידוש של הרמב"ן, כלומר מה שהרמב"ן כאן עושה בצורה מפורשת, זה הוא מחלק בין שני מצוות, אני צריך את השם של שני המצוות, והרמב"ן כתוב צורך א' וצורך ב', לא הבנתי את זה. עד שלא קראתי את הרמב"ן, והבנתי שיש כאן שני מצוות שונות לחלוטין, אחד זה מעשי, לקיים מצוות קבורה, והשני זה כבוד. הלוויית המת, כבוד המת עולה על כבוד התורה, על הצורך בתלמוד תורה. אבל צורכי המת, המצווה הזאת של צורכי המת, המצווה לעשות צורכי המת, הוא לא במיוחד חשוב, אם יש מישהו אחר. אם יש מישהו אחר, זה פרשת מת מצווה, זה סיפור, זה סיפור אחר, כן.
אז ראית את השאלה הראשונה בגמרא, אתה לא יודע שאני דבר במישהו של מה תורה בכלל, אני רואה שאתה מדבר על סתם אדם. כלומר, הגמרא היא ניחה שאתה תמיד שמדבר במישהו של מה תורה.
כן, אני חושב שהפשט הוא, אני, שאלה טובה, אבל הפשט הוא מה שרק אמרנו. מבטלים תורה להוצאת המת, זה לא אומר שמבטלים תלמוד תורה כשיש הלוויה. מבטלים תלמוד תורה למטרת הוצאת המת. מטרת הוצאת המת זה קוד לב, לתת לו את הכבוד, צריך להוסיף המגיע. ברגע שיש לו 60 ריבו, אז אין סיבה שתלך. אז להוצאת המת זה לא המעשה של הוצאת המת, זה להוצאת המת כמו שצריך. זה לא בהמשך. אם היה כתוב במדים תלמוד תורה לקריאת מגילה, מראה במגילה, אז שם זה המעשה הזה מול המעשה הזה, אתה צריך לא ללמוד תורה וכן לקיים מגילה. אם יש לך ברירה או ללמוד עוד 5 דקות ולא לשמור מגילה, או לשמור מגילה ועוד 5 דקות פחות, עושים חשבון ואתה צריך לשמור מקרא מגילה. אבל זה כנראה לא הפשט פה. כאן הפשט הוא מבדלים תלמוד תורה, זה לא שאני עושה את החשבון, אלא אומרים שזה כמו שמבדלים את המלאכה. כלומר, אנחנו מכריזים על שביתת תלמוד תורה לצורך ההלוויה כמו שצריך. מכריזים על ביטול תלמוד תורה לצורך לתת כבוד לשלט. זה מה שעיריית ירושלים עשתה בו באוניברסיטה העברית, אבל לא ישיבת הר עציון, למרות שיהיה לנו יותר שלט מה שיהיה להם, כי אנחנו מבינים מה זה תלמוד תורה. אז אני חושב שהמגדים צריכים לדעים את המבדלים תלמוד תורה לצאת המת, זה לא שאתה תפסיק ללמוד כדי לקיים, תפסיק לקיים עד כדי לקיים בעת, אלא שהתורה תתבטל בשביל כבוד האדם. אחר הסבר הגמרא, מה זה כבוד האדם? יש גם, זה גם מוגזם, לא צריכים מיליון איש בשביל המורץ.
אז מה שרציתי לתאר זה, אם כבר בגמרא חסר אינפורמציה לגבי טיב האדם, אני יכולה גם לשאול להציע שמה זה אומר קרב ותנאי? זה לא כל אחד שלמד משהו, זה תמיד חכם עצום, שלא זה גדל לשם. זאת אומרת שאנחנו יודעים שמדבר הרבה רב חשוב, רק שמדיקים שהוא לא...
ראית את המחלוק ראשונים לגבי נשים. כיוון שבגמרא כתוב קרי ותני, עכשיו אישה היא לא קרי ולא תני, זאת הנחת הראשונה, כי זאת המציאות. הם בסתם לא ידעו לקרוא תקופת הראשונה, חוץ מבינות השורה של כמה. אז הראשונים שואלים, האמת שזה ראשוני ספרד, אז בטח הם לא ידעו לקרוא. לא, זה לא הייתה בדיחה, זה מדהים באמת. בספרד אנשים לא ידעו לקרוא, גם הדברים לא ידעו לקרוא בספרד, לא כולם. אז הראשונים שואלים מה קורה בהרבה אנשים. אז יש לנו ממשלה, יש לנו ממשלה, אם היא תומכת בתורה, זה קשור לתורה, עושים את החשבון הזה, איך בעצם להגיע להגדרה, כי זה לא בגלל שקיימת מצווה, אז אני אעבור. זה דין בממד האדם. ברור שזה דין בממד האדם. אז יש, אני לא, אני אומר לו שאתכם עבירות הוא עשה, הוא למד תורה, אבל אולי הוא גם דיבר לשאול הרע. אז זה מין מעמד כזה, אנחנו רואים מאוד מעמדי, יש תמיד חכמים ויש המרץ. אז יש לכם הראשונים, יש שאלה מצינית, לאיזו מעמד, מעמד שלנו, זה לא מעמד חברתי, ברור שבמעמד חברתי, אז יש את המעמד חכם, היא במעמד גבוה, יש את האריסטוקאית, היא האריסטוקאית. אבל כיוון שהמעמדים שלנו היא, זה זמת תורה, אז זה לא היה פשוט לראשונים, שלאישה אין מקום שם. אז כמו שהרמב"ם אומר, יש תמיד חכמים, יש המרצים, ויש, רמב"ם אומר נבוכים, לא רמב"ם ביד החזקה. הרמב"ם מתאר את החברה היהודית, יש פילוסופים, קרי תלמידי חכמים, יש המרצים ויש נשים וילדים. ככה הרמב"ם תמיד מדבר מאוד נבוכים. זה כי הם לא מבינות, אז לכן, כמו ילדים. אז בראשונים יש מחלוק לדבר על זה, בסדר, יש שומעים שזה טענה מעניינת. הם לא אומרים שאישה שתומכת בתורה, אז יש לה תורה. הם אומרים, כיוון, יש שום שומרים את זה, יש שום שומרים שמי שחייב ללמוד תורה ולא לומד, אז מגיע לו 10 נשים בקבורה שלו. מי שלא חייבת בתלמוד תורה, אז למה לקנוס אותה בזה שהיא לא לומדת? זה כאילו היא לומדת. זה טענה אחרת. זה לא שנותנים לך כבוד בגלל שלמדת. נותנים לך כבוד בגלל שאתה בסדר גמור. כל אחד צריך ללמוד. מי שלא למד הוא פחות מבסדר גמור. אבל אישה היא בסדר גמור בזה שהיא לא לומדת, היא לא צריכה ללמוד. זה הטענת, לא זוכר, בניון, הרופא, מישהו שם. שלא מקובץ את חלפו בנושא.
אבל לכל פשוט המספר הזה, 60 מלמוד, זה כבר לא קשור לכבר רגילה עכשיו. אפשר לדעות שזה אך רק מדבר בית המתחל חם, שזה הנחה עכשיו מה שאתה, שמדבר
בבית המתחל חם. כתוב כבר, למה אתם גבירה ממספר? כי נטילקה, כנטילתה. של חורה, זה גם כתוב בהכנה הראשונים, אבל לכל זה אפשר. מה הכוונה נטילתה כנטינתה? אז אני ניגש דאג להסביר שאם אתה חושב שאדם נולד ב-60 ליבור, לכן עומד ב-60 ליבור, זה לא נכון, זה לא נולד ב-60 ליבור. הכוונה נטינתה של תורה, לא נטינתה של הנשמה. אז בכל מה הקשר? למה אדם נקבר כמו, כמו ספר תורה? אז יש שומעי בגלל שאדם הוא ספר תורה. כן, ספר תורה שנשאר. מי שנמצא, כמה מפורש בו, מי שנמצא בשעת, מי שנמצא בשעת יציאת הנשמה, קורא, כולה קוראים, לא רק קרובים. קריאה, קריאה זה בטח, רק, זה מדין הרילות, זה רק על קרובים. אבל מי שנמצא בשעת יציאת נשמה, אז הוא קורא למה? כתוב הגמרא, כן, ספר תורה שנשאר. יודעים ש... בעוד... בעוד 40 שנה אני מזמין את כולם לבוא אצלי, אני רוצה לבחון אותם מה הם זוכרים מימיהם בישיבה, כי זה יש דברים שזוכרים, זה אומר משהו על הנשמה. אני לא זוכר כלום מימיי בישיבה, אבל שמעתי פעם דרשה של הרב, אני אפילו לא זוכר באיזה נושא, האמת שכן, אחר כך גיליתי, אבל באמת לא זוכרתי את הנושא. היה שם וורד באמצע שאני יכול להגיד כנתינתה. אני ממש זוכר אותו מילה במילה. הרב ציטט את הגמרא הזאת של ספר תורה שנשרף. הוא שאל מהגמרא משנה במגילה, שמיילים בקדושה ולא מוריד. אז עושים ממפה, מפה זה אומר המפה של השולחן, אפשר לעשות מעיל. אבל ממעיל לא עושים מפה. וכן הלאה. ואז הגמרא אומרת, לא במשנה, הגמרא אומרת, שתכריך נשמי, אפשר לקחת מעיל של ספר תורה ולעשות תכריך נשמי. אז איך זה יכול להיות? המים בקדושה ולא מורידים. וברור מכל המשנה שהמעיל של התורה זה, התורה זה המרכז. וכל הדרגות שם הם המרחק מן התורה. גם זה הרב אמר, שקדושה זה המילה. אז הקשר שלך לקדושה זה קשר למילה, מגמרא אחרת. למה, מה הממד של, של בתים של תפילין? הם תשמישי קדושה או גופן קדוש? הגמרא אומרת שהם גופן קדוש. למה? כי שין של תפילין הלך למשה מסינה. הקשר. אבל מה? לא, האות זו הקדושה. השין של תפילין זה אות של תורה. ואות של תורה זה גופן קדוש, כל השאר זה תשמישי קדושה. אבל בתשמישי קדושה יש דרגות, כמה אתה משמש. אז יש מפה ומעיל וגרטו, מפה ופרוכת ומעיל. זה שלוש הדרגות של המשנה. אז אם תכריך לשמי, אז חייבים, התשובה בוקעת ועולה. התשובה היא שאדם הוא ספר תורה. אבל איך יכול שאדם הוא ספר תורה? אז אמר שאדם הוא ספר תורה בעל פה. הוא ספר תורה של בעל פה. אז זה תגיד, הנמילי מי שקרא בתני. אבל מי שלא קרא בתני, אמרה לא מחלקת. מי שלא קרא בתני, אז איך הוא ספר תורה של תורה של בעל פה? אז אמר הרב, גמרא בנידה. עכשיו, אז ששמעתי את זה מהרב, והייתי בגיל שלכם, חשבתי שזה בא במעשה, חשבתי שהסבתא שלי אמרה שהילד לפני שהוא נולד יושב עם בשולחן ומנורה ומלאך, מלאך עובד אותו תורה, וכשהוא נולד אז נותן לו מכה, וזה החול שיש פה, כדי שהוא ישכח. אני לא חדרה גדות היהודים. אמרתי, מה בידה? נפלה המבט? אני זוכר את הדם. רואים כמה זה נצרב לי, כמה זה נצרב לי, אני זוכר את הדם. שמלאך מלמד, הרב אמר, כן, זה לכן כל אחד הוא חצי של תורה, רק שיש יהודים ששכחו, אבל לכן כתוב, תעשה בתורה שנשרף, באמת האותיות אינם, אבל גם לא היו שם לפני כן, אבל נשרפו כשהוא נולד, אבל עדיין זה חצי של תורה ולכן ככה. כנראה שהדבר הזה, לא יודע, זה הפך את עולמי, כי זה מה שאני זוכר. אני יודע, בעוד הרבה שנה, אני זוכר לכם מה אתם זוכרים, אז אתם נגיד לכם מהבדיחות שסיפרתי. בסדר, כל אחד לפי, בסדר, כל אחד מה שהשפיע עליו, אני מקווה שהבדיחות הם יהיו לטובה. אז זה נתינתה כנתינתה. כלומר, כן, זה סביר מאוד, זה לא עבור, זה כמעט, זה לא עבור, זה הפשט בגמרא, אין כי מישהו יש לו פשט אחר. רבי יוחנן אומר, נתינתה כנתינתה, לכן צריכים 60 מיליון. אז אדם שמת זה... זה נטילתה, נטילתה כנטילתה, למה יש 60 מרגוב הניתן את התורה? זה דבר עיקרי שאתה נגיד על בורד שלם. התורה לא ניתנה ליחידים, התורה ניתנה, הכלי הראוי לקבלת התורה זה אך ורק 60 מרגוב. איך יודעים את זה? תראו זה שזה קרה. יש מדרש שאומר שמשה רבינו, עם ישראל אמרו למשה רבינו, קרב אתה. הם לא יכולים לקבל. אז מה שאומר, שמה שאתה רואה, מה ששישים ריבו לא היו יכולים לשאת, משה רבינו היה יכול לשאת. אז יש שיחה של רב חיים שמואלביץ, הוא שאל, מה כאן השאלה? לשאת זה לא קשור למספר. הם היו קטנים, אז הם נשרפו. הוא היה יותר גדול, אז הוא יכול לעמוד בזה. אז אומרים מככה שזה לא ככה. שהמספר זה הכלי קיבול. זה מעט יהודי לא יכול באמת לקבל תורה לבד. זה שמיימי, אבל מה שמקבל זה המספר. החידוש הוא שמשה רבנו הוא כנגד, נשבתו כנגד 60 ריבון. לא שהוא יותר גדול מהם, אלא הוא יותר כמותי מהם. כלומר, הוא הכלליות שלהם. אבל התורה ניתנה בעיקרון ל-60 ריבון. כי יש בזה סגולה שזה הכלל ולא, ולא הפרט. זה מה שאני אומר כאן יפה מאוד. חוץ מזה שבכל זאת הגמרא, אני לא יודע איך להקל גמרות כאלה, אבל אני לא מתכוון לזה ברצינות. זה מספר שאין לו, אין לו, אין לו השלכות. כן? מה יהיה אם יש 60 ריבו בעוד אחד, אז הוא לא צריך לבוא. מעולם זה לא קרה. אז הגמרא באמת מתכוונת הלכה למעשה לזה. זה מספר שהוא סמלי מלכתחילה ולא מעשי. אני נשמע כמו כפיר, אני מקווה שאף אחד לא יקפיד עליי, אבל נדמה לי שגם אם יש עוד אחד, גם הוא צריך לבוא. או הפוך, אם יש שם אבן מלט, זה גם בסדר. מה שאני אומר זה שבעצם זה אומר, איי, כתוב בגמרא שאם הוא יותר מזה, אז אין להם שיעור. אבל היא כן רצינית. הוא אומר, לך 60 ריבו, אבל לך צריך מיליון. אני יודע מה שכתוב בגמרא, אבל הם לא התכוונו. הם רק התכוונו להגיד שאין זה שיעור. צריכות להיות לפי כבודו, למען דמתני, לת לשיעור. זה מעניין שהיסטורית, כנראה בגמרא זה היה מאוד חשוב לבדוק כמה שמגיעים לקבורה. עשו ממש חשבונות. אני מניח שאחר כך לא בדיוק עשו חשבון, והיום זה באמת במודה. כל פעם שתלמיד חכם גדול מת, אז סופרים כדי להגיד ש... וואו, הבעיה שלו הייתה יותר גדולה מהבעיה שלו. יותר אנשים הגיעו להבעיה של עובדיה יוסף, אנשים הגיעו שתי הבעיות הגדולות ב-20 שנים האחרונות, אנשים הגיעו להבעיה של שלום זמן. שלום זמן היו רק 300,000, ועובדיה היה... תלוי אם סופרים את אשתי, כן או לא. ותקעה בפקק, הייתה בדרך הביתה, ותקעה בפקק, אז כנראה שגם היה הרבה ילדים שבתקעו בפקק. משהו כזה. כן, התחלנו לספור, משום שמספר, מה שמעתי לפני כן, מספר אנשים, זה כנראה זה נכון, כי עובדה שגם עיתונות חושבת כאן. מספר אנשים שמגיעים להלוויה, זה המדד של כבוד האדם. זו עובדה, זה מה שהגמרא אומר. טוב, עוד הלכה אחת וגמרנו. הרמב"ן מביא דעה שמבטלים תלמוד תורה בשביל קבורה חמץ והכנסת כלה, זה לא חובה, אין לה רשות. הרמב"ן דוחה, כלומר אומר, ממש לא, תלמידו מביא את זה כאפשרות. יש שיטה בראשונים שזה לא חובה, אין לה רשות. סתם אני רוצה להבין את זה, מה זה אומר רשות? או שזה יותר חשוב, או שזה יותר חשוב. מה אתה אומר? שזה טייקו? לכן אתה יכול לבחור? מה כאן? מה זה ש... אנחנו יודעים, שס מלא דברים כאלו. זה וזה מה קודם. יש שם כל מיני כלים, אבל תמיד יש תשובה. אין תדר ושאין לו תדר. יש תשובה, אנחנו חזר חיים בתחושה כזו, שחשוב מאוד לברר מה קודם. ואנחנו נתקדם כל הזמן בחיובים, אז זה קודם, וזה, זה קודם, זה אתמול במקרה. קראתי... כמה קראתי את זה? חיפשתי משהו אחר, התחלתי לקרוא עוד השופט כסדר. אז הביא הלכה ששכחתי, מה שפעם קראתי, לא זכרתי. אדם שיוצא מן השירותים בדרך לאכול, האם הוא נותן ידה פעמיים או רק פעם אחת? האם הוא יכול או צריך לעשות נטלת ידיים רק פעם אחת או שיטול פעמיים? מה זה משנה? שיטול פעמיים, אבל זה לגבי הברכה. האם הוא יברך את... מי שחשב, זה חשב שמישהו שמברכים. אז לגבי הברכה. אם הוא יתור רק פעם אחת, אז מתי הוא יברך? כי כל ברכה זה הפסק לגבי הדבר השני. אם הוא יגיד שיצר, אז זה הפסק בין נטילה לבין ברכה, או בין ברכה, או שיברך קודם, בין ברכה לבין סעודה, לבין אכילה. אז לכן יש אומרים שצריכים לתור פעמיים, לרק פעמיים, ויש אומרים שדווקא לא. יש מחלוקת ראשונים בזה. זה כל כזה קלאסי אצל חז"ל. אתה צריך לעשות שני דברים, מה קודם, איך עושים את זה, ככה. כאן יש ראשונים שאומרים, מותר לבטל תורה כדי ללכת להלוויה, אבל לא צריך. מה... איך אתם תופסים את השיקול כאן? איך מגיעים למסקנה כזאת, שאתה יכול ואתה לא צריך? תלמוד תורה זה יותר חשוב מהלוויה או הפוך? מה התשובה? אני מבין שאתם רוצים להגיד, כנראה שהחליטו שזה טייקו. אם זה תיקו, אז נשאר לך, נשאר לך אופציה. נו, זה לא, מי מדד בשלום היום? מי אמר שיש לך בדיוק תיקו? אפשר להגיד, כן, חזר, החליטו שהם לא יכולים להחליט. כלומר, זה ספק בעצם. ספק, אז לומדים לך להחליט. גם בספק לומדים לך להחליט. אז בספק, אם אני אומר ש... אם זה ספק, אז מה יהיה צריך להיות הדין? אז שם אתה יסוד, תישאר בתלמוד תורה. למה, מי יתיר לך להפסיק? אז תישאר, זאת התשובה. אם זה תיקו, אז נכון, התשובה הייתה שלא מובן. איך זה יכול להיות שמותר, אבל לא חיוב? עוד פעם, הרמב"ן דוחץ, הרמב"ן אומר זה חיוב. אבל ראשונים הביאו את זה אחר כך. למרות חיית הרמב"ן, כנראה שהיא מדרשה שלו. טוב, זה אתה אומר לי איך באמת מחליטים. כן, נכון, קודם כל אתה צודק. מה שאני שואל היא לא לגמרי פייר. על זה רב ליכטנשטיין כתב מאמר ארוך, שיש דברים שהם לא חובה, אבל הם בכל זאת, הם בכל זאת עקרוניים. אבל אין תשובה מראש, כן? אז לכן אתה יכול לחיות ככה, ואני יכול לחיות ככה, ושנינו צודקים. זה הכרעה ערכית, לא שזה לא משנה. זה לא דברי רשות, אבל זה לא דברי חובה. זה היה בהקשר של מלחמה, איך יוצא למלחמה, אבל הוא רוצה להוכיח שזה גם לגבי דברים אחרים. יש אתיקה שיפוטית. אבל זה לא בהקשר כאן. כאן חזר באמת ניסו, הם שקלו שני מצוות, והתשובה היא שאתה תחליט. זה לא בגלל שהוא לא מוגדר. זה מה שרוויח זה רוצה להוכיח. יש לנו שלא מוגדרים. אמר, האם אני צריך לעזור לך, לעזור לך, אני צריך לתת לך, אבל לא צריך לך, אבל אי אפשר להגדיר אותם מראש. אז צריך להיות שם, אבל יש תשובה נכונה, רק שהלב יודע את התשובה הנכונה. כאן, זה כן מוגדר. יש מצווה כזאת. שואל שאלה הלכתית נורמלי, מה יותר חשוב? בחזר יש תשובה בדברים. אולי אני לא יודע, אבל בחזר יודעים, הם תמיד עומדים על שאלות. מה כאן הרשות ולא זה, כן?
אולי זה קצת מזכיר קנאים פוגעים בו, שאולי אם מספיק חשוב לך לראות את אמת, אז זה מגביר את חשיבות שאתה עושה את זה בפועל, כי יש לך את הרגשות הנכונות.
אז אני אשאל שאלה אחרת. היהודי הזה, הוא יצא להלוויה והפסיק ללמוד, אז הוא ביטל תורה. כן? ביטל תורה זה עבירה. הוא יגיד, זה בסדר, כי מותר לבטל תורה בשביל דברים יותר חשובים. אם זה לא יותר חשוב, אז אסור. מה ההתר שלו לביטל תורה? מה? אוקיי, אבל יש שם מילה חשובה. כלומר, בסופו של דבר, אני אבוא אליו, אני הראש ישיבה, אז אני אומר לו, ביטל תורה! אז מה הוא יגיד? מה הדבר שמצדיק את ביטול התורה? הלכתית, איזה... חיוב או קיוב? חיוב הלוויית המת הוא חיוב יותר גדול מחיוב תלמוד תורה? לא, אם התשובה הייתה כן, אז היית חייב לעשות את זה. אז זה לא החיוב שגורם לביטול, שמאפשר את הביטול תורה, אלא אתה לא חייב, מה שהוא אומר, אתה לא חייב להלוות את המת. אני כן, הוא לא. אני כן, כי אני לא לומד תורה, הוא כן, כי הוא כן לומד תורה. אז החיוב של... חיוב הבעיית המת איננו יותר גדול מחיוב תלמוד תורה, הוא יותר קטן כנראה. אבל מה? הקיום של קבורת המת, או הבעיית המת, אני לא יודע, הקיום של הבעיית המת, הוא קיום שמצדיק, הוא קיום שמחפה על ביטול תורה. זה לא נקרא ביטול תורה אם אתה עוסק בבעיית המת. זה מה שהתחלתם להגיד, כאילו, הקיומה, הביטול הזהו קיומה. זה לא נקרא ביטול תורה. החיוב ללמוד והחיוב לעשות את זה, אז זה לא נכון שהחיוב לעשות את זה יותר גדול. זה לא חיוב, זה לא עשי דוחי לא תעשה. עשי דוחי לא תעשה קורה ברמת החיובים. החיוב הזה יותר גדול מחיוב הזה. מזה למד הרמב"ן שכל מצוות עשה יותר מחיים משום מצוות לא תעשה. רמב"ן באמת חשוב. לא בטוח שתקנות, זה מה שרמב"ן אמר. אבל כאן זה לא שחיוב הוויית המת יותר גדול מחיוב לימוד תורה. אבל לעסוק בהלוויית המת, העיסוק הזה, כמו הקיום שאתה עושה, זה מבטל את השם של ביטול תורה. זה לא נקרא ביטול תורה. ולמה? זה כן ביטול תורה, למה לא? למה זה לא ביטול תורה? מה פירוש המילה ביטול הזה קיומה? אם אדם נוטל לולד, ויש אני, מישהו נופל בבור, והוא צריך להפסיק כדי להציל אותו, זה נקרא ביטול מצוות לולד, כן או לא? בטח שכן, הוא יפסיק, אז הוא לא עושה. בתלמוד תורה, יש סברה מיוחדת. אם אתה מבטל תורה כדי משהו מאוד חשוב, כדי לתקן את היורד שרק, כדי לתקן את החוב הגג, זה מבטל. צריך לשאול אם זה מותר או אסור. אבל כשמבטלים תורה כדי לקיים מצוות, בצורה כללית עכשיו, אחר כך נדוק איזו מצוות, לא נדוק, לא צריכים לדוק. אז בגלל שתורה היא למטרת תורה, אז לבטל לימוד כדי לקיים לא נקרא ביטול תורה, כי ביטול הזה הוא קיומה. צריכים ללמוד על מנת לקיים. יש סוגיה שלמה, מה שמישהו אמר כאן, עושים מסופת אמן המצווה. אז זה נכון לגבי תמות תורה, כן או לא? מצד החשיבות אז לא. כי תמות תורה זה יותר חשוב יש לו דיון. אבל יש ספרה מיוחדת שאומר, לא שייך בכלל. העוסק מספות למנה המצווה לגבי תלמוד תורה. מי שלומד תורה לא פטור ממצוות אחרות, הלא מראה במגילה עם עוד הרבה דוגמאות, מבטאים תורה בשביל א' ב' ג' ד' ה' ב' ז', ושם זה כן חיוב, בשביל מקרא מגילה, מצוות הרבנן, אז מבטאים תורה. למה? כי ביטול הזה הקיום, לא אומרים בהכלל של העוסק מצווה, תפות למנה המצווה לא שייך לתלמוד תורה, לא בגלל שתלמוד תורה זה מצווה פחות חשובה, אלא בגלל שהאופי הפנימי של תלמוד תורה זה לא נקרא ביטול תורה כדי לקיים את התוכן שלו. יש שאלה אחרת, מה יותר חשוב, אבל לגבי האוסים וספות אבל המצפות בכלל לא אומרים שמה. אז זה כנראה מה שקורה פה. אם אתה קובר מי, אתה בכלל לא מבטל תורה. זה לא אומר שאתה אמור לעשות את זה. כי אז עכשיו יש שאלה אחרת, מה יותר חשוב? אז בזה אנחנו לא נוקטים עמדה. יכול להיות שאפילו, או אולי אפילו כן נותנים את זה, יכול להיות שזה יותר חשוב ללמוד תורה מאשר לדבור את המת, או לדעת המת, לפי השיטה הזאת. זה יותר חשוב ללמוד תורה. אז בשבילך זה יותר חשוב. אתה חייב, אתה לא חייב בזה. אבל אם תעשה את זה, זה בסדר. כי אם אתה עושה את זה, אז הקיום מחפה, הקיום של קבורת המת, הוא קיום מספיק חשוב, שבכלל לא נחשב שביטלת תורה. אבל לפני שאתה עושה את זה, השאלה היא משהו מושך אותי, משהו מחייב אותי ללכת? לא, החיוב ללמוד הוא יותר חשוב מהחיובו. אז ברמת החיובים תורה היא או שווה או יותר, אני חושב אפילו להגיד יותר. חיוב ללמוד תורה הוא חיוב יותר גדול מאשר לעבוד את המת, ולכן זה מה שאתה חייב לעשות. אבל אם אתה, יש לך רשות, אם אתה מחליט אחרת, בגלל החלטה סובייקטיבית שלך, אז זאת התשובה אובייקטיבית. עכשיו, יש לי החלטה סובייקטיבית ששומעת החלטה אובייקטיבית, זה אסור לעשות, כי אובייקטיבית דבר אליך בטענות. כאן, אתה יכול להגיד, טוב, זה ההלכה הכתובה, אבל אני מרגיש כאן, אני צריך ללכת. אז עכשיו, בדיעבד אני אומר, טוב, אפשר לבוא אליה בטענות. לא, במקרה הזה, מתברר שאחרי שהוא הולך לשם, אז הוא לא ביטל תורה. הוא לא למד, אבל אין לו וי, אין לו 10 דקות של תלמוד תורה, זה לא. כשאומרים לכאורה, ביטול הזה קיום, אז זה לא אומר שאתה מקבל קרדיט על 10 דקות תלמוד תורה. כלומר, סמיכה לא תקבל. אני אף פעם לא למדתי, כי כל הזמן עשיתי למצוות. אז יור ויור אני לא אקבל, אני לא יודע. קיימת, אבל לא ביטלת. למה? כי ביטול הזה קיומה. אז זה לא יכול להסביר. ברמת הקיום, הקיום הוא ממש שווה, אבל בברת החיוב, החיוב הוא פחות. ככה, לתת את הכלים כדי לנתח את השיטה הזאת. למה שראשונים פחות יותר לא פסקו ככה. טוב, זהו, זאת הסוגיה הזאת. אני לא יכול להתאפק, אני צריך לשאול. מופתעתם? חשבתם שאני אבוא ואומר, אני אוהב קצת ואני אשר קצת, נכון? סוגיה טובה, סוגיה מעניינת. למדנו הרבה דברים. בסדר, אוקיי. אנחנו ביום שישי אנחנו מתחילים באמת ללמוד. הסוגיות הבאות הן סוגיות של ספק ממש גבר, כלומר חזקות ואפילו רוב וספק ספק דברים כאלו. אוקיי, זה פרק ראשון. עכשיו אנחנו לומדים רעיון, לומדים עדים משטרות, גם ביגוד סוגיות של שטרות, סוגיות מאוד חשובות. מה זה שטר? תרי ותרי, עדים בתוך השטר, עדים מחוץ לשטר ומיגו וכן הלאה. המשנה בדף יחיית המדבט, היינו שם כתב ידינו זה, לומדים את הגמרה עד לא אפשר לעזור. מה? יש לך מילה גופה ביתה תמידה? איפה יש גופה?
שליש הראשון. שליש הראשון זה טוב, אוקיי, איפה זה? שורה מתחילה בלגמר. שורה שמתחילה במילה לקיימו.
לקיימו. אוקיי, בסדר, אז עד הגופה. אבל תלמדו את הגמרא עד לשם, אבל זה ייקח לנו כמה שיעורים עד שנגיע לשם. השיעור הראשון יהיה על תוספות דמתחיל הרי, אין נאמנים, לא שאלנו ומחמד. בעיקר על התוספות הראשון, הרי אילו נאמנים. עכשיו אני אומר לכם, אם לא קיימת את זה בפרק ראשון, עכשיו תצטרכו לקיים. על כל תוספות בעמוד הזה ובעמודים הבאים, יש תוספות הראש חשוב ויש תוספות הראש חשוב. ויש עוד תוספתים עוד יותר חשוב. כמעט כל תוספות כאן הוא מעניין. ותירוצים דקים וכמה תירוצים בניסוחים יהיו שונים. גם בראשוני ספרד יצטטו את התוספות. צריכים לבדוק אם מצטטים מה שכתוב אצלנו או שמצטטים משהו אחר או שזה עוד רשם שינו. אז פשוט אנחנו באמת הולכים ללמוד תוספות, בעיקר ללמוד תוספות. ללמוד תוספות, אני מתכוון לתוספות, תוספות הראש, תוספות הראש, אמבן, משפה, ליטבע, ברן. אבל לומדים תוספות. אין כאן, כמעט שאין כאן משהו אחר. פשוט הם לא אמרו דברים חדשים. הם פשוט חלקו על התוספות, או הסכימו, או שינו, או אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מילה במילה ולדעים. אז נושא הראשון יהיה בעצם ליבויים, שמה שתוספות שאל. פש עשה, פש איתר, פלוס מיגו, מינוס מיגו, מה ההבדלים שיש ביניהם, ותפיעו צמודים לתוספות והראשונים המקבילים. אנחנו לא נקרא השבוע תוספות דמימת כאן אין אדם לשים עצמו משם. זה נושא עצמאי ליום שני הבא. אז עד לשם זה הנושא ליום שישי. תכינו טוב. כמובן יהיה שיהיו ביום שישי.
יהיה תשכי שבת גם?
בשבת יש שיעור